שלום לכולם, אני מתן חסידים וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני זוכה להתארח בביתו של הרב אורי שרקי. שלום לך הרב.
שלום וברכה, לך ולכל הצופים שלנו.
אז היום ככה אני חושב שאין צורך בכלל להציג אותך. אתה דמות מאוד מאוד מרוענת, פופולרית, ואני גם אגיד מאוד אהובה על אנשים רבים. שיעורי בית שעשיתי לשיחה הזאת, גם דיברתי עם תלמידים ותיקים שלך, וזה בעצם החלק הראשון של השיחה, איזה שהם שאלות עומק. גם ננסה לגעת בפעילות שלך, אם זה תורת בני נוח, הפצת המסר האוניברסלי של היהדות, דברים שאתה עושה ברחבי העולם, תרתי משמע, כן, אסלאם, מזרח רחוק, נדבר על זה, וגם על בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה וכל מה שקשור בו. בחלק השני ביקשתי מעוקבים שלי בפייסבוק שישלחו איזשהם שאלות שמעולם לא שאלו את הרב אורי שרקי, מה הייתם רוצים לשמוע, ובאמת שאלו דברים מאוד מאוד מעניינים, ולזה אנחנו ניכנס ככה בסוף, אז שווה לכם לחכות לאיזשהו שוט יותר רציף ומהיר, כמו שאתה אוהב. אז האם אתה מוכן?
כרצונך.
בסדר גמור. אני רוצה להחזיר אותך רגע לתקופת הרפורמה המשפטית. אני הייתי קרוע בין הפן הלאומי והממלכתי, לא לקרוע את החברה הישראלית. מצד שני, אין ספק שבתור מי שרצה שהרפורמה תעבור, התאכזבתי מאוד. ונקרעתי בעצמי בין היכולת, הצורך אולי להכניע את השמאל. מצד שני, לא לפרק את החברה הישראלית. מאוד מאוד ציפיתי וחיכיתי לשמוע את הקול שלך בתור דמות תמיד מאתגרת את הבונטון המחשבתי, יש לך עצמאות מחשבתית, אתה לא מגזרי, ואתה רב עם זקן שמסוגל לפנות גם לציבורים שאינם דתיים. פרצת את גבולות בית המדרש. התחושה שלי הייתה לא פעם שכשאתה מדבר בסוגיה של רפורמה, סך הכל השארת קו עם הימין, מה שנקרא, בסדר? 61, אנחנו מסוגלים להכניע את השמאל, זהו חברים, הולכים על הרפורמה. האם יש איזשהו מקום לחשבון נפש ככה, שנתיים, שלוש אחרי?
לא. ואני אסביר לך מדוע. אני לא מיישר קו, לא עם השמאל ולא עם הימין, אלא עם הדמוקרטיה. ואני חשתי שהמשטר הדמוקרטי, שאני מאוד מאוד מזדהה עמו, נמצא בסכנה. ואני חושב גם שכיוון שמדובר במערכה הפוליטית, אנחנו צריכים לדעת שיש הכרעה. בניגוד לכל שאר המישורים של החברה שבהם יש דיאלוג, יש הקשבה, יש הבנה, פשרה וכדומה, הפוליטיקה היא דווקא הזירה של המאבק. ולכן בדבר הזה אני הייתי דווקא בעד ההכרעה, לא בגלל ימין או שמאל, אלא בגלל הדמוקרטיה. אני אמרתי את זה אז לקרן נויבך, כשחתמתי על מכתב של רבנים בעד הרפורמה. היו משוכנעים, אגב, שזאת הייתה בקשה של נתניהו. ממש לא. זאת הייתה יוזמה של תלמידים של הרב דרוקמן. ואני הסברתי לה שההתנגדות לרפורמה מסכנת את הדמוקרטיה, ואני חושב, לכן פה נאבקתי.
אתה יכול להבין למה, נגיד, אנשים כמוני או תלמידים ותיקים שלך קצת התאכזבו? או ציפו למשהו אחר ממך?
תראה, סך הכל אנחנו מחונכים לאכלה, לסינתזה בין המגזרים השונים. אז זה דברים שגם אני מלמד אותם. כן. אבל במקרה הזה אני הרגשתי שאנחנו עומדים בסכנה, במיוחד שהיה די ברור לי שיש כוונות של חוגים מסוימים בעלי כוח במדינה לעשות איזושהי הפיכה. הפיכה אולי אפילו צבאית. היו דיבורים כאלה, אנחנו קצת שוכחים את זה. ולכן פה היה צריך לעמוד קיצור.
והיום שוב, במבט לאחור, אתה אומר, אתה יודע, אוקיי, אתה אומר נגיד על עצמך, אני סבבה לגמרי עם הדרך שלי כמנהיג ציבור, כרב, המחנה של הימין, המחנה הדתי, המחנה הלאומי שהוביל את הרפורמה, שתמך ברפורמה, בסופו של דבר זה לא הלך, זה לא עבד. מה בכל זאת היינו צריכים לעשות אחרת?
תראה, זה לא...
האם היה אפשר לעשות משהו אחר? שזה...
תראה, היה אפשר לעשות את זה בלי הכרזות. זה כן. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שמתנגדי הרפורמה, המכנים את הרפורמה הפיכה משטרית, הם מונעים לא בגלל שהיה איזה מישהו שעל במת הכנסת דיבר בצורה לא זהירה. לא על זה מדובר. מדובר על מערך שלם. אנחנו צריכים להיות מודעים שפה מדובר בחלק, הייתי אומר, אפילו ממאבק במישור של התרבות הכללית בעולם בכלל. כלומר, מה שקורה במדינת ישראל קורה גם בעולם כולו. אפילו אני דיברתי פעם עם איש שמאל שאמרתי לו, רגע, איך אתה מבין שהיום מערערים על הסמכות של השליט, של מי של הריבון? הוא אמר לי, אתה צודק, אבל זה בעולם כולו ככה, אז כנראה שזה נכון. כלומר, אנחנו בהחלט נמצאים עכשיו בתקופה שבה יש איזה מין מטוטלת בין אופנים שונים של תפיסת האדם, המשטר, ובתוך הדבר הזה אני מתאר לעצמי שבסוף יקרה משהו כמו, למשל שפיטרסון אומר, איזה מין איזון. כן.
מעניין, אז באמת, טוב, זה יפה, אתה ישר מכניס אותנו בעצם סוגיה יותר אוניברסלית, אולי כדרכך. באמת גם ראיתי רעיון לאחרונה עם קנצלר אוסטריה לשעבר, שמדבר על המתחים גם באוסטריה שקיימים בין רשות שופטת לבין הממשלה, גם בקנדה זה קורה עם פיטרסון וכדומה. אבל בכל זאת, אתה יודע, אנחנו לא כאן, דמוקרטיה בוודאי זה דבר מאוד חשוב. הנה, אני דווקא אתן לך את הקושרת, אבל במקום אחר. בדרך כלל אנחנו מדברים על זה שדמוקרטיה זה רק הצורה, אבל התוכן הוא תוכן בעצם. באנו לכאן לא כדי לבנות דמוקרטיה, אלא מדינה יהודית. הבסיס לדמוקרטיה זאת חברה מאוחדת, זאת חברה שחיה עדיין ביחד.
הרמונית.
וזה מה שאולי נפרם כאן בתקופה הזאת, וזה כאילו נראה שאתה אומר, טוב, בשם הדמוקרטיה והמאבק על דמוקרטיה, לוקח בחשגון גם את כאילו פירוק החברה הישראלית.
לא יהיה פירוק של החברה הישראלית. מסיבה פשוטה. נצרב בזיכרון הקולקטיבי שלנו למה מלחמת אחים יכולה להוביל. וזאת הסיבה שלא תהיה מלחמת אחים, מה שלא יהיה במדינת ישראל. עכשיו, הבעיה, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, השם אנחנו מדברים על המשטר או על הדמוקרטיה הליברלית. היום באופן לא לגיטימי מצרפים את המילה ליברלית כחלק מהותי ואינטגרלי של הדמוקרטיה, וכאן נקודת השבר, הסכנה של השבר. ואני חושב שאדרבה, העמידה על כך שהדמוקרטיה לא תהיה בהכרח ליברלית, לא נקבל את המהפכה המשטרית של אהרון ברק, על ידי זה אנחנו יכולים לשמור על הלכידות של העם.
אגב, מי שרוצה, עשינו את זה לאחרונה, דיבייט פה בערוץ בין דוקטור סגי ברמק לפרופסור משה אלינגר, בדיוק על השאלה הזאת, האם דמוקרטיה חייבת להיות ליברלית, אז אתם יכולים לראות עוד שם. עוד קצת בירורים בתוך מחנה הימין, מה שנקרא, יש שם שאלות מאוד בוערות שהתעוררו בתוך הציבור הזה, איך נכון לנהל מלחמה, את המאבק התרבותי, נקרא לזה ככה, והפוליטי בתוך חברה ישראלית. אני אתן קצת רקע על מה אני מדבר. פרופסור משה כהן אליה מתפקח, מפורסם, היום משפטן, ובפאנל של הפטריוטים הוא חבר קבוע, בעצם הציע שנפנה לממשל טראמפ ונחיל סנקציות אישיות על מובילי המחאה. כן, כמו שבעצם אנשי ביידן הובילו סנקציות על מתנחלים ופעילי ימין. איפה אתה רואה למשל הצעה כזאת?
זה מאוד מפתה, אבל זה דבר שאסור לעשות אותו. כל הצרות שלנו ולאורך ההיסטוריה הגיעו כשאנחנו מסרנו יהודים לגויים. ואת הבעיות אנחנו צריכים לפתור בתוכנו. אתה זוכר מה שקרה עם אריסטובולוס ואורקנוס, כן, הבנים של שלום ציון המלכה ואלכסנדר ינאי. כשהם רבו ביניהם, כל אחד פנה אל הרומאי, לפומפיוס. ואז מדינת, כלומר, ממלכת יהודה הפכה להיות פרובינקיה רומאית. אני חושב שזה הדבר, כלומר, זה מאוד מפתה וזה הדבר האחרון שצריך לעשות.
אז הנה, אולי אני דווקא יהיה פה עכשיו הקול של גדי טאוב כזה, שתמיד אומר, יש לו איזה קו קבוע כזה בפודקאסטים שלו, תראו, הרב קוק, זאת הבעיה של הציונות הדתית, הוא מחנך להכלה, הוא יש לו תפיסות לאומיות, צריך להיכנס עד הסוף, צריך להכניע.
אני אמרתי לך, זה יש פה הבחנה בין השדה הפוליטי לבין התפיסה הכוללת. הרי הרב קוק אדם מאוד מאוד נחמד, נכון? דרך אמר פעם יוסף בן שלמה, הפילוסוף היחיד של הציונות החילונית זה הרב קוק. עכשיו, וזה נותן עמדה מאוד מאוד נחמדה, כאשר אנחנו מדברים על כל ציבורים ויש משמעות לכל אחד וכדומה. כן, אבל אתה יודע, מה שלא יהיה, גם העמדה המכילה של הרב קוק, היא יוצרת אנטגוניזם. אתה יודע, עמוס עוז יזנו אמר ש...
אני, אתה אוהב להזכיר את זה, כן.
כן, אני, טוב, צריך, אני לא השתניתי. כן? עמוס עוז אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מהגאולה, אני לא. ואני תמיד אומר, גם הסירוב של עמוס עוז להיות חלק מהגאולה, גם זה חלק מהתהליך. יש אנשים שיש להם תפקיד של הבלמים, של המעצורים. יש כמה קבוצות באומה שזה התפקיד שלהם, אז זה בסדר גמור.
המחשבה שלי בתקופת הרפורמה, אם אני זוכר, הרגשתי שאין אפילו איש ציבור אחד שהוא עומד בסחף האדיר של הרצון מצד אחד לנקום אולי בבגץ על פשעי התנתקות, ותכף אולי נדבר על 20 שנה להתנתקות. לא יודע, אני ראיתי בך אולי איזושהי דמות שכן יכולה לדבר את זה, אתה מבין?
כן,
להגיע
אני...
לפחות.
טוב, אז קודם כל אני מאכזב אותך.
חוץ מזה שאתה כן. גם, אתה גם, כן. אתה מדבר פה על מקום פוליטי, אבל אתה לא פוליטיקאי.
נכון.
בסופו של דבר, אתה
יש הבדל בין הפוליטיקה לבין הפוליטיקות. כן, פוליטיקה זה מדע קדוש. פוליטיקות זה צריך, זה תחכים. זה תחכים וזה צריך שזה מרפקים ואני לא מוכשר לזה. אבל אני כן חושב השיח שלי עשוי להשפיע על הפוליטיקה בגדול, ואני חושב שזה דבר חשוב ואמיתי. עכשיו, אני חושב שעד רבה, המאבק נגד בגץ, זה בדיוק מה שיכול לשחרר את האנרגיות החיוביות בכל המחנות. כלומר, כל זמן שאנחנו במצב שהבגץ הוא זה ששולט במדינה, ואז הוא מרוקן מתוכן את כל שאר הרשויות, אין שום אפשרות של שיח. והשיח יכול לבוא אחרי ההכרעה. עכשיו, אני שמתי לב שבאמת בשמאל, זה אחד הדברים, האכזבות הגדולות שהיו לי בתקופת הרפורמה, שאין הקשבה. אין הקשבה. אני חושב שהציבור הימני כן מסוגל להקשיב. אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא להיכנס לפינות אגרסיביות נגד קבוצה זאת או אחרת. ברגע שמדובר על המבנה המבני של הדמוקרטיה, בגץ, אני חושב שהוא המקום שבו צריך כן להיאבק.
זהו, אחת האכזבות הגדולות שלי, זה שבמחנה של הצד השני, באמת יש איזושהי תחושה שאין יותר עם מי לדבר. אתה יודע, אם ניקח רגע את זה רק מהסיפור של הרפורמה, גם עכשיו בתקופת המלחמה, המחנות בחברה הישראלית חזרו סביב מה שנקרא אולי, אני חושב שהרב גיא אלוף טבע את המושג הזה, דת החטופים, ומסתבר שהנחות היסוד שלנו הן כל כך שונות ביחס למוסר, ביחס למלחמה, ביחס ליחסי כלל ופרט. כאילו יש איזה ייאוש מבכלל לפנות החוצה ולדבר עם הצד השני. כשאני עושה פודקאסטים פה בערוץ, כל מיני דיבייטים וכאלה, אומרים לי, אחי, אתה מבזבז את הזמן, כאילו בשביל מה? מה העתיד של, כאילו, איך צריך
תראה,
לפנות?
תראה, אם אתה חושב שאין לך מה לדבר עם הצד השני, זה סימן שאתה בעצמך נכשלת. כי אין עמדה במציאות, תהיה אשר תהיה, שאין בה מולקולה של אמת.
הנה אחדות ההפכים של הרב קוק חזרה אליהם.
בדיוק. רק זה, ליקוט הניסוצות. כלומר, אתה צריך להיות מסוגל להקשיב. נגיד, נכון, אתה תגיד, בסדר, המניע של פלוני זה תאוות ממון, תאוות שררה, תאוות לא יודע מה. אבל למה אנשים הולכים אחריו? אם אנשים הולכים אחריו, לא כולם רשעים, כן? אז ברור שיש איזשהו גרעין אידיאולוגי חשוב מאוד, שאם אתה לא יודע לעלות עליו, אתה לא תנצח. אז לכן אני אומר, ודאי שצריך להקשיב. דבר נוסף, אני חושב שהמציאות היום היא לא בדיוק מה שהיה לפני שנתיים. כלומר, יש כן מסוגלות להתקרב אחד אל השני, יש פחד. יש הרבה פחד, צריך להרגיע את הפחד הזה. אבל אני גם רואה שיש היום אפשרות לדבר בפורומים שונים.
ועצם למשל, זה... למשל איזה פורומים?
למשל, אני הוזמנתי לדבר בפני הוועדה ל...
למינוי שופטים.
לא. הוזמנתי לדבר בפני לשכת עורכי הדין. זה בדיוק התבטל בגלל המלחמה באיראן. אבל תבין, אנשים מוכנים להקשיב. הוזמנתי במרכז האקדמי פרס לדבר. וזה עוד כמה חודשים יהיה. זאת אומרת, יש התעניינות בכל זאת בשיח, שאני חושב שאולי אני אחד מאלה שמשדרים, את היכולת של הרוגע, של הקשבה. לאחרונה נפגשתי עם הפילוסוף היהודי צרפתי, אלן פינקלקרוט, שמאוד מאוד ביקש להיפגש איתי. שוחחנו במשך שעתיים וחצי. אחר כך הוא ציטט אותי לא נכון בתקשורת, ואז אני הגבתי, ואז הוא רוצה שוב להיפגש איתי. אני חושב שיש, אפשר לומר, יש משהו באוויר שהשתנה, למרות שעדיין התקשורת שופכת את רעליה וכדומה, אבל אני משוכנע שגם האמירות הקיצוניות הולכות ונמוגות. יש אנשים שעזבו את הארץ, זה נכון. אבל הרוב...
כואב לך זה?
ודאי. אבל הרוב המוחלט, גם של המחנה הקיצוני השני, נשאר בארץ. אז יש איזה מין הרגשה שאנחנו צריכים לחיות ביחד.
מה אתה חושב על טענה שאני שומע אותה הרבה, שוב באנשי ימין ששומעים את הפודקאסטים שלי ואומרים לי חבל לך על הזמן? אחי, שעזבו את הארץ, מה אכפת לך?
תראה, אם מדובר ב10 אנשים, אפשר להבין. ברגע שזו תופעה ציבורית, זה כואב, בגלל שקודם כל נוצרת גלות חדשה. הרי זה ברור שאותם היורדים לא ייבלעו בנוף. וזה שוב מהווה איזה גורם, שאומר, גורם בעייתי.
כן.
כן? דבר נוסף, זה אחינו. כן, אז גם, אתה יודע, אפילו לא רוצה להפליג למחוזות רחוקים, אבל בכל זאת, כשיעקב פרנק השבתאי, אמיר את דתו, הבעל שם טוב בכה. ומדוע הוא בכה? כי הוא אמר, כל זמן שהאיבר מחובר, יש תקווה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לעזוב את האחים שלנו. עכשיו, אני תמיד מודע לכך ש... יש תמיד אופציות של אדם זה או אחר לרדת מהסיפור, להפסיק את הסולידריות. אבל ברגע שמדובר על תופעה, אז אנחנו צריכים להיות מודאגים גם כן.
הזכרת כאן את המושג ליקוט ניצוצות, ואני דיברתי על אחדות ההפכים אצל הרב קוק.
זה יותר אצל המהר"ל, אחדות ההפכים.
מעניין, נכון, זה גם אצל המהר"ל, פרופסור אבינועם רוזנק, נגיד, מצא את זה גם ברב קוק במקום אחרים.
כן, הדיאלקטיקה.
הדיאלקטיקה, כן. הנקודה הזאת שבעצם יש נקודת טוב, יש נקודת קודש בכל מקום וצריך למצוא אותה, יש האמת מפוזרת. ראינו אולי כבר שהולך אחורה אפילו לארי.
אתה יודע, בזמנו ידידי הרב חיים נבון שאל אותי כמה פעמים, מדוע אתם תלמידי הרב קוק כל פעם שיש דעה חדשה אתם מאמצים אותה? אז אני עניתי לו, כי אנחנו מונותאיסטים. כלומר, זה החובה המונותאיסטית היא ההכלה הכוללת. כן, בבקשה.
אז יפה, אז לגבי המונותאיזם הזה, אני חושב שהמונותאיזם הזה שלך, אולי הוא קצת שונה בפרשנות שלו, וזה מה שמוביל למחלוקות, בינך לבין, או הדרך השונה, בינך לבין, נגיד, נציגי ישיבות הקו, והרב צביטאו, שמוביל ככה את הכיוון של הקו ביד רמה. וכאן אני רוצה לשאול, איפה אתה מבין את נקודת השוני שלך? הרבה מאוד עוקבים בפייסבוק, זה מה שעניין אותם. איך אתה מבין היום את ישיבות הקו? ממילא אחר כך אולי נדבר גם על ההשלכות הפוליטיות והציבוריות.
אני מכיל את כולם. כלומר, אפילו לקו יש תפקיד. עכשיו, אם תשאל אותי מה מקור ההשראה שלי, אני תלמיד של הרב צבי יהודה קוק. והרב צבי יהודה מעולם לא התייאש מן הדור. הוא נתן אמון אדיר בדור. עכשיו אני חושב שהאכזבות, שבהחלט יש להם מקום מן ההתפתחויות של הדור האחרון, הובילו חלק מהאנשים לחבור אל הביקורת החרדית על החברה. עכשיו, הביקורת החרדית היא נכונה, אבל זה הבעיה. כלומר, כשאתה אומר דברים לא נכונים, זה קל לדחות אותך. כשאתה אומר דברים נכונים, זה יותר קשה. והביקורת תמיד יכולה להיות נכונה. אני יכול להגיד באותה עמידה, אתה יודע, הציונות קמה כדי להעביר את עם ישראל על דתו. כן? זה יש טענה כזאת אצל החרדים. עכשיו, אני אומר, זה נכון. בוודאי שאצל חלק מהסקני הציונות, ולא מהקטנים, זאת הייתה הכוונה. מה המסקנה המעשית? המסקנה המעשית, אומר הרב קוק, אני מצטרף. מדוע? בגלל שהציונות יותר גדולה מהסקניה. אז זה עניין של עמדה. כלומר, איפה אתה רוצה להיות בתוך הפאזל הגדול של הדעות, שבאופן הכרחי יצוצו במהלך הגאולה. אז אפשר, כעמדה, לומר, אנחנו מקבלים השראה מן הציבור החרדי, הציונות החילונית גמרה את תפקידה, דברים שניתנים להיאמר. אני לא בכיוון הזה, אני רוצה לספר לך סיפור.
אולי לפני הסיפור שאלה, כן. מה דעתך? אולי הרב טאו צדק, זאת אומרת, במבט לאחור, אפרופו נקודת האכזבה שלי אולי, וההתנהלות שלך בסיפור של הרפורמה, בסוף התברר, הרב טאו הקשיח עמדות בצורה מאוד מאוד קשה, כבר לפני כמה שנים, שעוד לא היה מקובל לדבר על פרוגרס, ועל דת החטופים וכולי, ואתה דיברת יותר על ליקוט ניצוצות. אולי הסתבר, הנה גם הרב שירקי בתקופת הרפורמה, הקשיח עמדות, היה חשדן כלפי החבר'ה של הריבון הרביעי, כן? Mm-hmm. שבדרך כלל חשדנות לא הייתה מאפיינת אותך, היא מאפיינת יותר את אנשי הקו, הרמנויטיקת mm-hmm. החשד, לראות בכל מקום את התמנון השמאלני, הרפורמי וכו'.
כנראה שאני לא אחיד, כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. דווקא להיות צודק, זה מה שמביא להתחזקות הצד השני. כלומר, ברגע שאתה אומר, אני לוקט עמדה שאיננה מכירה בערך של ליקוט הניצוצות. אינני מעוניין בכלל להכיל את הצד השני. אתה, שלא מדעתך, גורם להתחזקותו של הצד השני.
לכל תנועה חזקה יש ריאקציה בקיצור.
בוודאי, בוודאי. ולכן, אני רוצה לספר לך סיפור על הרב צבי יהודה. פעם ישבו בליל שבת אצל הרב צבי יהודה מספר תלמידים. לספר את הסיפור.
תספר את הסיפור, כן בטח. נראה לי כן. שאני מכיר, אבל כן.
כן. בסעודת שבת הרב צבי יהודה היה לבד, אז אכלו איתו כמה בחורי ישיבה. באמצע הסעודה, דפיקות בדלת, נכנסים שני בחורים ובחורה אחת. אהלן צבי, מה נשמע? הרב צבי יהודה מאיר פנים, עיניים בורקות. הוא אומר, איזה יופי שבאתם וכו'. ואז הוא שואל את האחד, אז החלפת קרבורטור? זה מעניין מאוד, תסביר לי איך זה עובד. ואתה היית, כן, במשחק טניס, כמה סרבים העברת? ולבחורה הוא שואל, ומה שלום החבר שלך? איך הקשר? זה היה הנושא של השיחה. אחרי כמה דקות, שבת שלום, להתראות הלכו. לא דברי תורה, לא ביקורת, לא... זה הייתה אהבה טבעית, נוטפת. זה נקודת המוצא. הרב ציודה היה כידוע...
אפרופו ההשפעה של השיעורים שלך, נראה לי שאחרי ששמעתי את הסיפור הזה, פתאום דמותו של הרב ציודה נפתחה לי מחדש, עשיתי פודקאסט עם הרב חגי שטמלר, באמת הרבה סיפורים, ולדעתי ראיינתי את הבחור החילוני שדפק בדלת, אחרי זה נספר לך. כן, אחרי זה נספר לך.
שמח לשמוע.
כן. אבל אני אומר... לא מוכן להזדהות בשמו. כן.
כן, אבל מה שיוצא כאן זה שהדמות הכל כך אוהבת ונוטפת אהבה, שעל יסודה, על יסוד האהבה הזאת הוא יצא גם למאבקים, נשכחה. הרב צבי יהודה, אדם חמור סבר, מחמיר בדיני צניעות וקשה וכו' וכו'. זה לא מי שהכרנו.
שתי שאלות על הרב צבי יהודה בהקשר הזה. אז באמת, קודם כל, שאלה ראשונה, גם הרב קוק האב וגם הרב צבי יהודה, באמת בניגוד אולי לדימוי הציבורי שיצא לו, היו אנשים שהרבה מאוד חילונים ומנהיגים פוליטיים מנוגדים הגיעו אליהם. כן, למשל, שולמית אלוני יכלה להגיע לרב צבי יהודה ולא להגיד על רק דברים שליליים, הייתה יכולה אפילו לקבל ממנו משהו. זה נראה שככה אצל הממשיכים, שזה נהיה אסכולת מרכז הרב, לא הרבה פרצו את החומות המגזריות כמו שאתה למשל הצלחת. מה לא עבר שם?
תראה, יש פחד. כלומר, כל חברה, ברגע שראשיה, נגיד, האציליים נעלמים, החברה הולכת ומתגבשת בתוך עצמה. וההתגבשות הזאת יוצרת איזה מין התבצרות, ותחושה גם של איום מהחוץ. ולכן...
למה אצלך זה לא יצרת ההתבצרות והאיום מן החוץ?
אני חושב, משהו פעם עשו ברשת טבלה של הרבנים של הציונות הדתית. ואז כתבו בעמודה הזאת, זה לייט, זה חרדל, זה כזה, זה ימין, שמאל וכו'. ועשו עמודה, הרב אורי שרקי.
הרב אורי שרקי, עמודה ריקה.
כן,
ריקה. אמרתי כי... בהתחלה, לא כן, מגזרי, חשיבה
סמאלית. כי, לא, לא, כי לא ידעו איפה לשים אותי. כן, אני חושב שכל אדם באשר הוא אדם, יש לו, קודם כל, הוא צריך להיות נאמן לעצמו. כן, אני לא אנרכיסט, כן, אני מכיר בהיררכיה, בסמכויות. אולי זה יפתיע אותך, אבל אני חושב שאני תלמיד מובהק של הרב צבי טאו. כן? גם אם אני מוכרח לפעמים גם להביע עמדה אחרת, אבל זה בעצם דרכה של תורה. אז כך שאני חושב שקיבלתי חינוך טוב.
שאלה שנייה על דרכו של הרב צבי יהודה ואסכולת מרכז הרב. עכשיו אנחנו מאוד מאוד בכל הסיפור עם הציבור החרדי וגיוס לצבא. אתה אחד הקולות היחידים שאני זכיתי לשמוע עם השנים, שבאמת מגיע מתוך, אתה תלמיד של הרב צבי יהודה, שמסוגל לדבר בשיעורים שלו ולתת ביקורת, ביקורת רמוזה ועדינה מדי פעם, על הציבור החרדי שהיא מעבר רק לסוגיית הגיוס. זאת אומרת, יש כאן איזו סוגיה תרבותית, תורנית, תורה אחרת שאתה מבשר ממה שיש לציבור החרדי להציע, ואתה מדגיש את זה.
תראה.
וגם זה לא עבר בעצם בתוך הגנים של תלמידי הרב צבי יהודה, לפחות הבולטים היום. איך אתה מסביר את זה? יש לו ביקורות לרב צבי יהודה שאתה קורא אותם על חרדיות נוקבות ואפילו שיח קשה מאוד, שיח חריף.
כן, בהחלט. אבל תראה, סך הכל הציבור החרדי לא עשוי מאור אחד, אלא יש בעיקרון שתי אידיאולוגיות שונות שמתחרות על השטח של הנפש החרדית. הרבי מסתמר והחזון איש. אני מרגיש קרבה מאוד גדולה לרבי מסתמר. כי אני חושב שהוא מדבר כמו הרב קוק. עבורו, הגאולה היא מעשה פוליטי. ההיסטוריה היא בעלת משמעות. הציונות היא גאולה אסורה. כן? אבל סך הכל, הבסיס התיאורטי שמאחורי הרבי מסתמר זה שכל ריבונות היא באופן סמוי מרידה בריבונו של עולם. ולכן הוא מתנגד לציונות. במה הוא טועה? הוא טועה בזה שהוא שכח, או שהוא לא רוצה להכיר בזה, שהקמת המדינה היא מצווה. אבל בסופו של דבר, הרבי מסתמר והרב קוק נמצאים באותו מישור. אבל זאת עמדה שהיום היא מינורית במדינת ישראל, היא יותר מצויה בחוץ לארץ. העמדה החרדית המצויה היום בשטח, היא שהיהדות היא דת. ולכן, מה שצריך לשמור עליו זה הנכסים הדתיים. על הישיבות, על האברכים, על הכוללים וכו', על שבת, ואתה מודד את האדם ביחס לנאמנותו לדת. עכשיו, אני חושב שהמחשבה הזאת חדרה באיזשהו מקום בתודעה שלנו. אני לפעמים שמעתי אנשים שלמדו בישיבת מרכז הרב וכדומה, שמדברים על כך שעם ישראל נולד בהר סיני. במקום לדעת שהוא נולד ביציאת מצרים. אז כלומר, זה, השאלה
היא... כל פעמים שאתה אומר, בריתו של אברהם אבינו קדמה לברית עם משה.
בוודאי, זאת אומרת, הברית היא על ארץ ישראל. האומה הזאת, שנחתה את הברית על ארץ ישראל, היא גם מקבלת תורה. ואז יש מאפיינים דתיים לאותה התורה, אבל זה ביסוד לאומי. הדבר הזה נשכח, כי הוא קשה להכלה, אני יכול להבין את זה.
מהי נקודת האמת החרדית? אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד מעניין, אני זוכר כמה שיעורים איתך, שאתה דיברת הרבה על נקודות האמת שבחול, ועל קדושה שבטבע. כשאני הייתי צריך לחפור פנימה ולשאול, האם יש נקודת אמת אצל האנשים שיוצאים להפגנות בקפלן? האם אני יכול להתחבר במשהו? וואלה, זה קצת הפחד מהסוציולוגיה החרדית, תכלס. יש בזה משהו מפחיד, זה מפחיד אותך?
לא, החרדים יש להם תפקיד נפלא. בלם, הם הקבוצה היהודיה היחידה במדינה שלעולם לא תבלע את הלוקש הפרוגרסיבי. אי אפשר להכיל אותם את זה. והדבר הזה ממלא את תפקיד הבלם.
תן לי לאתגר אותך, חרדים יכולים לזרום עם השמאל גם מבחינה פוליטית, ברור. למשל בסוגיית השטחים, זה לא פרוגרסיבי מבחינה תרבותית,
לא, ברור, זה... אין שום... ברור שהעמדה הפוליטית הטבעית של החרדים תהיה עמדה שמאלנית. כי ארץ ישראל בתור ישות מדינית זה רחוק מהם, זה פשוט. אבל לגבי הפרוגרס, זה ברור שהערעור על המבנה הקלאסי של המשפחה וכדומה מהדברים האלה, את זה הם לא יבלעו.
אתה יודע מה, האם פרוגרס מסוכן יותר מאשר חרדים? זאת שאלה שפעם ראשונה אני שואל אותה בכל רם. אבל וואלה, כשאתה הולך לקצוות הקיצוניים בציבור החרדי, ויש כאלה, יש הרבה, אנחנו באיזושהי מחשבה של קיצוניים, יש לך פה, כן, נמות ולא נתגייס, אנשים אפילו לא יודעים עברית, חסידויות שמדברות יידיש, אין להם שום זיקה או סמן למה שאתה קורא לו היהדות כאומה, כלאומיות, זה פחות מסוכן?
בסך הכל מדובר בקבוצה שהולכת ונהיית פחות ופחות רלוונטית, יהיה הגודל שלה אשר יהיה. כלומר, ברגע שיש החלטה לחיות חיי הסתגרות לכתחילה, כאידיאל, אז בזה אתה מחליט שאתה לא רלוונטי לעולם. בעצם זה כבר לא תורה, כי התורה עניינה לשנות משהו בעולם.
אבל כשאתה אומר הגודל לא משנה,
כי זה כמות.
עבור מדינת ישראל הכמות כן משנה. כי זה השלכות כלכליות, השלכות חינוכיות, השלכות של איזה מדינה תהיה כאן.
כן, אבל...
עוד מעט נדבר על מאמר שכתבת מקור ראשון שהתווכחנו, שכתבת לא נהיה איראן. אבל אתה יודע, יש שם איזה שהם סיימנים לא איראן, אבל במונחים יהודים שהם מאוד מאוד אולטרה שמרנים.
לא, מה שיקרה זה פשוט שהם יהפכו, כפי שהם כבר מתחיל להפוך, לציונים דה פקטו. זאת אומרת, ההשתלבות של הציבור החרדי בתוך המערכות של המדינה היא עובדה. מה שעוצר את זה, זה כל הקמפיין על הגיוס. אבל לפני שבגץ התערב בעניינים שהם לא, באמת אנחנו ראינו השתלבות הדרגתית של הציבור
החרדי. אתה יודע, אנשים אולי יבואו ויגידו, זה לא עזר במונחים, אנחנו אולי יורדים פה לפסים קונקרטיים מדי, תכף נעלה לרמה רעיונית, אבל אנשים אולי יגידו, שמע, זה לא עזר שנים בטוב. צריך פעם אחת להפעיל באמת לחץ אמיתי.
אם אתה מדבר על הגיוס.
כן.
כן, אבל אם תשים את הגיוס בצד לרגע, כי אני אומר לך, הם לא יתגייסו. זאת אומרת, כולם יודעים את זה, וזה חלום לדבר על גיוס. אם אתה מדבר על ההשתלבות במערכות המדינה, הדבר הזה הולך ונעשה. מורגש יותר ויותר בכל מיני רמות. אז יש לך מכונים לטכנולוגיה ומכונים פסדו-אקדמיים וכו' וכו'. בסופו של דבר, הציבור החרדי נכנס לחברה בגלל שהוא חי בה. ולכן אני לא מודאג מהגידול של הכמותי של הציבור החרדי. בסופו של דבר, האידיאולוגיה החרדית היא זו שהופכת להיות פחות ופחות משמעותית. ולכן, באיזשהו שלב, כאשר הציבור החרדי ירגיש שאיזשהו נתק בינו לבין האידיאולוגיה, אז הוא יבוא לרב קוק.
אני מרגיש שזאת משאלת לב שמלווה אותנו כבר אולי 200 שנה מאז ראשוני הציונים, מדברים על זה, שזה לא רלוונטי, והם חיים בתוך גטאות, וזה ממשיך, וזה מצליח. וזה, ולהגיד שמכאן הם יבואו לרב קוק, אתה יודע, זה כמו חזון קצת אחרית הימים, הלוואי. אני מוכן להיות הראשון שיפתח איתך את הבית מדרש לחרדים ללימוד תורת הרב קוק, אבל...
תראה, אני יצא לי בכל זאת להיפגש עם חוגים חרדיים שתורת הרב קוק מעניינת אותם, גם תורתו של מניטו מעניינת אותם.
כן, תמיד אתה מספר שחרדים שומעים את השיעורים שלך.
זה גם נכון, אפילו בניו יורק יש קבוצה של חסידי סאטמר ששומעים את השיעורים שלי.
אוקיי, דיברנו על החרדים, אתה לא מפחד מהדמוגרפיה. מהי נקודת האמת היום של הציבור החילוני? ובואו ננסה ללכת אל מעבר לקדושה שבטבע, כל מיני מושגים לפני 100 שנה. מה היום, אתה רואה את הציבור החילוני, הליברלי בישראל, שוב, אלו שיצאו בקפלן, מה נקודת האמת שם? אתה מזהה שם נקודת אמת?
בוודאי.
למשל.
החרדה. אין שום ספק שיש שם חרדה, והחרדה היא בריאה, כי אדם מרגיש באופן אינסטינקטיבי מה מאיים עליו. זה נכון שאם אתה נכנס לדיון רציונלי, אז יש כשל רציונלי מאוד חזק שם. אבל הם מרגישים באיזשהו מקום שהדמות של האדם האוטונומי בתוך עולמו של אלוהים שמפנה את המקום, האדם האוטונומי הזה נמצא בסכנה. וזה בעצם מה שהם...
סכנת הכפייה, הכפייה הדתית.
כן, אז הם אומרים את זה בצורה לפעמים ילדותית, וברור שזה גם לא מחזיק מעמד, ולכן גם הם מפחדים משיח. אבל אם אתה שואל אותי מה מסתתר מאחורי זה, יש פה הרצון של האוטונומיה של האדם. והאוטונומיה של האדם מבחינתם היא בניגוד למציאותו של האלוהים.
בציבור הדתי-לאומי, אתה לא מזה אוטונומיה של האדם, הבחירה, השנים שדתיים לאומיים הולכים לשרת בצבא, אתה מרגיש שזה פחות חלש?
לא, ברור שהציבור הדתי-לאומי הוא, אפשר לומר, המבוקר, לא הייתי אומר הסנוע, אבל המבוקר ביותר במדינה. וזה לא במקרה.
המבוגר או המבוקר?
מבוקר, בקוף.
כן.
כן, מסיבה פשוטה, כי הוא גם דתי וגם לאומי. זה מאיים, כלומר, הסינתזה המוצלחת הזאת, היא מהווה רף עליון יותר, וזה מקטרג על מי שלא מצטרף. אז המקוטרג מתנגד.
טוב, אחת השאלות שרשמתי לשאול אותך, בדיוק הרמת לי עכשיו להנחתה על הסינתזה המוצלחת. ששואלים אותך, למה רבנים מדברים על פוליטיקה, בדרך כלל מה אתה אומר?
על מה ידברו?
על מה אתה רוצה שהם ידברו?
כן, כן, כי התורה היא פוליטית. כן.
נכון, כי לתורה יש מסר פוליטי, דיברת כאן על ברית על ארץ ישראל, וכאן השאלה אם אתה מודע למחירים שהדבר הזה מייצר, באלף בהתרחקות של ציבור חילוני גדול מהתורה, כשהם מזהים את הקישור שבין מפלגות לבין תורה, והם לא רוצים את זה, הם רוצים משהו רוחני, הם רוצים משהו גבוה. אתה יודע, אחד הספרים שהעירו לי את העיניים בסוגיה הזאת, היה ספר שתיאר על מסעות של חוזרים בתשובה וחוזרים בשאלה, שחזרו בתשובה דווקא בהודו. כולם, ללא יוצא מן הכלל, אמרו, למה חזרתי בתשובה דווקא בהודו? בגלל שבישראל הדת והפוליטיקה שזורים יחד יותר מדי. עכשיו, אנחנו לא נצרות, זה נכון. אנחנו אולי לא נפרידה את המדינה, יש לנו DNA פסיכולוגי תרבותי אחר, התורה היא שונה. יחד עם זאת, האם הצימוד הדתי-לאומי הוא לא יותר מדי ביחד?
תראה, הדתות נופלות בעולם, אבל כן מה שעולה, הרוחניות. ובהחלט יש צמא לרוחניות, וזה ברור שהציבור הדתי-לאומי צריך ללמוד גם שיש ערך לרוחניות. כלומר, מעבר לדת יש גם הקדוש ברוך הוא.
יש לי חבר חוזר בתשובה שצוחק, אומר לי, בית כנסת זה לא מקום טוב ליראת שמיים.
כן, תראה, אנשים אמרו לי בכנות, מאז שחזרתי בתשובה אני פחות קשור לקדוש ברוך הוא. אנשים אמרו לי את זה. אבל צריך להבין כנקודת מוצא, הציבור הדתי לאומי הוא זה שינהיג את המדינה בעוד כמה עשרות שנים. כלומר, כל מבט סוציולוגי מעמיק רואה את זה, והדבר הזה מפחיד את הדתיים הלאומיים בעצמם. ולכן ברגע שיש איזה ציבור שהופך להיות המנהיג, הוא מטבע הדברים גם מתפתח מבחינה תרבותית ורוחנית. אז הוא ייפתח. אני מוכן לעזור לו.
דיברת על הנהגה של הציבור הציוני דתי, 20 שנה להתנתקות. מה לדעתך לקח שהציבור הדתי-לאומי היה צריך ללמוד, למד, לא למד?
תראה, ברגע שאתה אומר, מה שאני צריך זה בית מדרש, אז בשביל מה אתה לוקח את כל השטח הזה? אנחנו נספק לך 1,000 מטרים מרובעים לבית מדרש שלך, אבל אל תתערב לנו בנעשה במדינה. וזאת עמדה שבאיזשהו מקום התקבלה באופן סמוי על ידי חלק מההנהגה של המתנחלים. ולכן הם היו טרף קל. ובאיזשהו מקום הגיע הזמן שהציבור הדתי-לאומי יפסיק להיות בקרון המוזהב של ההנהגה הציונית, אלא שייכנס לקטר.
שאני לא אספק לך את הכשרות והדין השבת, אני אבוא ויקח את ההנהגה למדינה.
להיות שר הביטחון, שר הכלכלה, שר האוצר וראש הממשלה. Mm-hmm. ושוב, ולא להסתפק בשר הדתות ומשרד החינוך, ואני יודע מה, משרד הסעד שהיה בה.
כן, ונדמה שהציבור הציוני דתי נענה לקריאה הזאת. זאת אומרת...
כן, כן, זה אחד הלקחים של, של ההתנתקות. הבינו שיש צורך בלקיחת המושכות ביד.
אתה בתקופה של ההתנתקות היית דווקא אולי באופן מפתיע בעד סירוב פקודה, נכון. אם אני מדייק.
נכון.
איך זה עומד ביחס לביקורת שלנו כלפי גופים כמו אחים לנשק וכולי שהם קראו גם כן לסירוב פקודה?
בוא נגיד לך משהו. קודם כל, אם לפי ההלכה, אבא שלי שאני חייב בכבודו מדאורייתא, אומר לי תעבור על איסור דרבנן, ההלכה היא שאני לא שומע לו. זה לא מבטל את היותו אבי ואת חובת הכבוד וכדומה. כלומר, אדרבה, אם אתה מבין מהי מדינה, אתה צריך גם לכבד את המשטר שלה. המשטר שלנו הוא משטר דמוקרטי. בתורת המשפט האמריקאית, אחד מהמאפיינים המרכזיים של היות משטר דמוקרטי, זה האפשרות של מרי אזרחי. אכן, יש בהחלט מקום לדבר הזה. אם יש אדם שאומר, אני לא יכול, מצפונית, אני לא יכול לענות לצו כלשהו, אז באמת שלא יקיים. הבעיה היא, אצל אנשים כמו אחים לנשק, זה שהם לא מוכנים לקבל את כללי המשחק הדמוקרטי. אני דיברתי איתם. אמרתי להם, אנחנו יכולים לשתף פעולה מה שאתם רוצים, בתנאי אחד. האם אתם מוכנים לשחק את המשחק הדמוקרטי? ולא ענו לי.
אבל יכול להיות שהם יגידו.
עכשיו, יותר מזה, לא, יש פה שימוש כוחני בכוח שבידך, על מנת לפרק את המדינה. וזה, אני לא חושב שכאשר תמכתי בסירוב פקודה, מישהו רצה לפרק את המדינה. אני זוכר בזנו, שאלו את רב אברום שפירא, זה יפרק את הצבא. הוא אמר, לא, זה לא יפרק את הצבא. אין שום כוונה לפרק את הצבא.
שרב אברום שפירא תמך בסירוב פקודה.
בוודאי. יש הבדל, לשניהם אתה יכול לקרוא סירוב פקודה, אבל ההקשר הוא אחר לגמרי. איך אומרים? זה לא אותם האנשים.
כן. תראה, אם הייתי קצת ציני והייתי מהצד השני, אז הייתי אומר, טוב, נו, הרב שרקי, כשהוא מדבר על סירוב פקודה, כשזה היה מתאים ונוח מבחינה פוליטית לציבור הציוני דתי ולאספירציות הפוליטיות שלו, אז סירוב פקודה זה סבבה. בהקשר האחר זה לא. יכול שמישהו יבוא ויגיד לך, דיברת מקודם על החשיבות של הדמוקרטיה, כן? זה מבחינתי הרוס את הדמוקרטיה, ולכן אני מוכן ללכת על זה. עד הסוף, סירוב פקודה.
אז נדבר על קפלן.
אחים לנשק, כן.
כן, כן. זה, הם חושבים שזה יהרוס את הדמוקרטיה הליברלית. זה נכון. אבל השאלה היא, האם בגלל שאתה ליברל, ואני מכבד את הזכות שלך להיות ליברל, האם זה נותן לך את הזכות לפרק את המערכת? אני חושב שלא.
בינואר שעבר כתבת מאמר למקור ראשון שעורר הרבה מאוד שערות, ואפילו עבדך הנאמן כתב לך תגובה שמה. לא יודע אם אתה זוכר כבר, הכותרת הייתה לא נהיה איראן, ושם קראת בעצם להכיר במדינת ישראל כמדינת הלכה, וקראת לעגן את זה בעצם בחקיקה. עכשיו לפי הפרשנות שלך, אתה טוען שזה גם של התורה, ואני מסכים איתך, וגם ידידנו המשותף הרב דוקטור עידו רכניץ, אם יושב פה בוודאי, היה מסכים, זה יכול להשתלב עם דמוקרטיה, עם כפייה לפרט, כלשונך, כתבת שם...
ויותר חירות.
יפה, כלשונך שם, אני כן. בדיוק כתבתי לי, המדינה הזאת יכולה להיות יותר ליברלית ממדינות הכי ליברליות היום. תסביר למה אנחנו צריכים את זה בעצם, מדינת הלכה. מה
רצית לו? מדינת הלכה משתי סיבות. יש סיבה, הייתי אומר, טכנית, וזה שיש איסור לאדם הדתי לפנות לערכאות. ברגע שיש הכרה בלגיטימיות של המשפט העברי, כל המחיצה הזאת נפרצת.
תסביר לי רגע מה אמרת.
אני מתכוון לכך שלפי ההלכה, אם אתה נתבע, או אתה רוצה לתבוע יותר נכון, אתה לפי ההלכה צריך לפנות קודם כל לבית דין רבני. ורק אם הצד השני לא מוכן להגיע, מותר לך לפנות לבית המשפט של מדינת ישראל. וזה מסבך את ההליך, יש כתב סירוב וכדומה מהדברים האלה. כלומר,
זה מעניין את מי הבעיה הזאת, את הדתיים, את הדתי, החילונים?
לא, זה צריך לעניין את החילוני, שהדתי איננו סולידרי איתו באותה מערכת משפטית.
אני חושב שאפילו את רוב הדתיים, אני לא יודע אם זאת בעיה קיומית מציקה להם, מה שאתה הצגת פה עכשיו, בוודאי נראה לי שלא את החילוני הממוצע.
בסדר, אבל את ההלכה זה כן מטריד. זה כן מטריד.
אוקיי.
בסדר, אבל זה הייתי אומר, זה עוד בקטנה.
אוקיי.
הבסיס הוא, השאלה היא, מה מקור הריבונות? אם אתה מכיר שהריבון הוא האלוהות, אז אתה נותן מקום של לגיטימציה לכל המפעל האנושי. ברגע שאתה מציב את עצמך, את בית המחוקקים בתור הריבון, אתה יוצר שוב את אותה בעיה שדיברנו עליה עם הרבי מסתמר. זאת אומרת, איך אומר את זה הרב קוק? הניתוק של האידאה הלאומית מהאידאה האלוהית.
כשאני כתבתי לך תגובה בפייסבוק, האמת לא הכניס את זה לתוך מקור ראשון, אבל זה היה קודם בפייסבוק, אז כתבתי שם, זאת קושייה תיאולוגית מרתקת, כן? כלשונה הסרקסטית של הרב שרקי. שמע, שתי הסוגיות האלה עד עכשיו, למה אני צריך מדינת הלכה, שזה מושג כל כך מפחיד, כל כך מרתיע המון 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 חילונים שעדיין לא הגיעו לספר של הרב עידו רכניץ. הייתי מסתובב עם הספר של הרב עידו רכניץ, מדינת התורה והדמוקרטיה, אני לא יודע אם אני מדייק בכותרת.
מדינה כהלכה, זה נקרא.
לא, יש לו מדינה כהלכה ויש לו מדינת התורה הדמוקרטית.
לא מכיר את הספר שלי.
אני אעשה פרסומת פעם אחת לספרים של הרב עידו. הייתי הולך בעצם למפגינים והייתי מראה להם את הספר הזה. אומר, תראו, אפילו מדינת הלכה שאתם מדברים על זה יכול להשתלב עם דמוקרטיה. זה כל כך מפחיד, שתי הסוגיות שאתה העלית כאן, טוב, נו שואן, אני לא יודע את מי זה מעניין, תבין שאתה צריך לעשות כזה דבר דרמטי,
אבל אז
חקיקה ברגע, כל כך
אבל
דרמטית.
אבל אם זה יעשה, אז זה ינטרל את כל המתח הקיים מסביב למדינת הלכה. כלומר, היום אתם הולכים להפוך אותנו למדינה קלריקלית. ברגע שאתה מציג שבעצם מדובר על משהו אחר לגמרי, זה ירגיע את כל המחנות, כולל את החרדים אגב.
אתה כתבת שמצד גאווה יוכל לדעתך להיות במסגרת מדינת הלכה.
בוודאי. למרות שאני לא בעד, כן? אבל אין שום מניעה שמדינת הלכה תתיר גם את הדבר הזה.
שוב, אבל למה צריך את זה? זאת אומרת, אתה מדבר כאן על משהו מאוד מאוד גדול וגרנדיוזי, בשביל איזה סיבות, כאילו...
לא, לא, לא. כל מחשבה מתחילה מתיאוריה. כל עמדה. כלומר, האדם הפשוט ברחוב מונע שלא מדעתו, על ידי חשיבה אידיאולוגית שנהגתה בחוגים מצומצמים. ולכן זה מאוד משמעותי, המהלך הכללי ההיסטורי של מדינת ישראל זקוק לדבר הזה, ולו רק בגלל שאנחנו צריכים לפייס את הקודש עם החול, להיפגש בין העולם לבין האלוהות, אם אתה חפץ במדינה שבסופו של דבר יקומו בה נביאים.
טוב, יש לי כמה קושיות על מה שאתה אומר. קודם כל, מצד המציאות, הסוציולוגיה הדתית, אתה חושב שרוב הדתיים, ויצאו לי כל מיני שיחות עם רבנים שלאו דווקא הם נחשבים, אתה יודע, קצה, פונדמנטליסטים, לא חרדים, לאו דווקא חרדלים, לא מבינים כמה את המושג מדינת הלכה. ברגע שתיתן להם מדינה, הם עד רבה, יכפו על הפרט, זאת אומרת, הם לא מבינים את המושג הזה כמובן. אתה נמצא באיזשהו נישה אולי מאוד...
כן, אבל זה בדיוק העניין. שלומדי התורה, אולי הגיע הזמן שהם ילמדו מה התורה אומרת.
אתה יודע, דיברנו כאן על ישיבות הקו, והנה, הדוגמה עם מצעדי גאווה. אני לא אשכח את הרגע הזה, אני זוכר בדיוק איפה הייתי, שמעתי ברדיו, ראיון עם אבי מעוז, יום אחרי השבעת הממשלה, שהוא אומר בקולו, אני אבחן בצורה משפטית את היכולת לאסור על קיומו של מצעד הגאווה. בירושלים או במקום אחר, אני לא זוכר.
בעיה, זאת עמדה אפשרית. זאת עמדה אפשרית.
אני אמרתי לעצמי באותו רגע, אבי מעוז בורא כרגע את מצעד הגאווה הגדול ביותר שהאי פעם.
אז זה מה שדיברנו מקודם, שברגע שאתה...
אתה מסכים זה?
אני חושב שכן, אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, ברגע שאתה מעמיד את עצמך מול איזשהו גורם, יהיה אשר יהיה, לא משנה, במקרה הזה מצעד הגאווה, ואתה הופך אותו לנקודת הפסגה של המאבק שלך, אוטומטית אתה מחזק את העמדה השנייה שלא מדעתך, אבל זה מה שאתה עושה.
אתה מדבר שם על יכולת, אם אנחנו אומרים צורה יותר מהותית על ההצעה שלך, ליצור איזשהו גוף עליון, בית עליון, שיוכל לפסול חוקים שלא מתאימים לרוח היהדות.
כן? למשל,
בעצם ניסויים... בגץ חדש.
כן.
למשל?
למשל, כן, ניסויים חד מיניים. זאת אומרת, אין שום התערבות של ההלכה בחיים הפרטיים של אדם זה או אחר. יש כן אי הכרה בביטול מוסד הניסויים כפי שמסורת הדורות מכירה בו. זה דוגמה. כן, עכשיו, כיוון שהייתה אפשר להקים סנהדרין, אבל סנהדרין אין לה סמכות על כל מי שחי במדינה הזאת, ולכן היה יותר ראוי לעשות איזושהי מועצה עליונה, שבה באים לידי ביטוי הערכים של הציבור בישראל, ולא כפי שקורה היום בבגץ, שזה בסופו של דבר ערכים של איזה קליקה מאוד מאוד מצומצמת.
הביקורת על בגץ ואנחנו שותפים, אבל אתה מבין שאנשים יצאו לרחובות פה וסגרו את המדינה על הרבה פחות ממה שאתה מציע.
נכון.
אתה בעצם מציע בגץ שהוא דתי, שהוא פשוט
מסוגל
לעקוף את ה...
לא, אני לא מדבר על בגץ דתי, אני מדבר על שינוי חוקתי. מדינת ישראל אין לה חוקה, וזה מה שמאפשר לכל גורם לפחוץ אל הגורם השני, אל תחום הסמכות של הגורם השני. ברגע שאתה עושה חוקה, אז אתה מחלק מחדש את הקלפים. ואז חלק, ההחלטה בסופו של דבר על חוקה כזאת תהיה מתוך, אפשר לומר, אנשים בעלי סמכות מוסרית, המבטאים את ערכי החברה בכללה, המקובלים על החברה. ולכן במועצה כזאת, שאני אגב התחלתי בזמנו לקדם, אפילו בעידודו של נשיא המדינה יצחק הרצוג, כמובן, אז הבאתי לשם אנשים מכל מיני מגזרים. הדבר הזה לא המשיך מסיבות טכניות. כן? אני לא התייאשתי מהרעיון, אבל אני חושב ברגע שאתה מקים חוקה, אתה מספק את אותה היציבות החברתית שחסרה לנו ושהיא גורמת לכל המאבקים.
אתה יודע, אני רואה שוב פעם ציבור חרדי, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אנחנו מצלמים את השיחה הזאת כמה ימים אחרי שפורסם שדרי, ראו הקלטה שלו, מדבר מתוך איזושהי ישיבה חרדית, שסניקית, והוא יושב בקבינט מצד אחד, מצד שני הוא קורא לאי גיוס. ברגע שאתה תיתן יכולת, אתה תצטרך גם לכלול את הציבור החרדי במדינת הלכה כזאת, בגוף עליון כזה, ושם, שוב, אין אספירציות דמוקרטיות במובן המהותי אפילו של לאומיות. אתה לא חושש מזה ש... מחר אתה מאגן כזה...
אז עד רבה, בגלל כזה... שתהיה חוקה, כן. אז זה מה שיגן מפני כל הגלישות האלה.
איך, איך?
פשוט, ברגע שאתה קובע שעל פי החוקה, למשל, יש מנגנון דמוקרטי של חקיקה, אתה נותן מקום לאופוזיציה, אז...
אתה נותן איזה עיגון תיאולוגי, כאילו.
אפשר לומר, כן, כן. אז, אז זה שומר. עכשיו, מה שאריה דרי אמר, ש... אפילו מי שלא לומד צריך שלא להתגייס, הייתי אומר הפוך, דווקא מי שלומד צריך להתגייס. מי שלא לומד, נשלח אותו לישיבה. כי אם הוא לא לומד, אז הוא בשלב של הידרדרות מסוים. מי שלומד, אז הוא יודע שזו חובתו להילחם. כן, הרי משה רבינו עכשיו למד, בכל זאת יצא למלחמה.
כן, יש שם איזה כמה מלחמות. כן. חזור לספר שמות. אבל שוב, אתה יודע, אני חושב, אני רוצה להקשות לך בנקודה הזאת, כי כל חקיקה, בוודאי דתית, עם חוק מדינת הלכה, אתה יודע, יכול להיות שהיא תחבא כל איזשהו ניצוץ שהיו אצל איזשהם מתפכחים, או אנשים שפתאום רצו לחזור לזהות היהודית שם אחרי שביעי באוקטובר, והבינו את האנטישמיות, ומעניין אותם הסיפור היהודי. ברגע שאתה תדחוף עניין של חקיקת מדינת הלכה, האירוע הזה,
אבל זה מה שקורה היום.
סתמת אותו.
אבל זה לא קשור בכלל לחוקה.
גמרת אותו.
זה בכלל לא קשור למדינת הלכה. הרעיון של חקיקה דתית או כפייה דתית, קיים כבר עכשיו. זאת אומרת, הוא קיים כבר עכשיו בתוך המסגרת הדמוקרטית.
ואז אנשים חוזרים בתשובה רק בהודו, כמו שאמרתי לך
מקודם. אני מסכים איתך, אבל זה לא קשור בכלל למה שאני דיברתי. זאת אומרת, אם אתה מדבר נגד כפייה דתית, אפילו בחקיקה, נגיד, אני חושב שבחלק מהחקיקה כן יכולה להיות כפייה, אבל אתה צודק, אבל זה לא קשור בכלל למבנה של המדינה כמדינת הלכה. כלומר, מה שאתה מדבר עליו זה על מדינה דתית. ואם אתה זוכר את המאמר שלי במקור ראשון, אני מחלט.
לא נהיה איראן, כן.
כן, לא רק זה. אני דיברתי על שלושה דגמים. מדינה יהודית, מדינת הלכה, מדינה דתית. המדינה היום היא מדינה יהודית. אולי היא תהיה דמוקרטית פעם. המדינה שאני ואתה פוסלים, זה המדינה הדתית, שכופה אורח חיים דתי על אזרחיה.
משמרות צניעות ברחוב.
למשל, ומה שאני מדבר עליו זה מדינת הלכה. ומדינת הלכה היא בנויה קודם כל על יסודות עקרוניים של המשפט. ההכרה במקור של הסמכות וגם כן בלגיטימיות של המשפט העברי. על זה מדובר, לא מעבר לזה. ולכן אני אומר במדינת הלכה כפי שמופיע באותו מאמר שאתה מבקר, שם אנחנו רואים הרבה יותר חירות. ממה שאתה יכול להעלות על הדעת במדינה דתית. כך שהנושא הוא בכלל לא הנושא של חקיקה דתית.
אוקיי, אז דווקא אני רוצה להקשות על החירות. אם באמת כלשונך, שוב, מדינת הלכה תהיה יותר ליברלית מהמדינות הליברליות כיום, למה צריך אותה במובן המהותי, כדי שיהיה כתוב איפשהו בשמיים שיש לנו כאן מדינת הלכה? אני, כשאני מדמיין מדינת התורה, אני מדמיין אנשים שבאים לפה, יש לנו כאן פילוסופיה פוליטית אחרת. אני כמוך אידיאליסט ותמים ואוהב לחלום בגדול. אנשים יבואו לפה, תהיה כאן השראה, אני לא מדבר רגע על המוסר של אנשים בחברה הישראלית, תמיד יש אי אלו גורמים בעייתים בכל ציבור, אבל באופן כללי אנשים מתרשמים שיש כאן איזה מודל פוליטי אחר, מדינות חוץ אחרת, כלכלה אחרת, בהשראת התורה, יובל, לא יודע מה, אתה מבין? ברגע שאתה מדבר פה על איזה מדינה, למה אני צריך את זה במובן המהותי?
לא, השאלה למה זה מוביל. אתה יודע שהיום בארצות הברית, אמנם בחוקה האמריקאית לא מוזכר אלוהים, אבל בחוקות של המדינות כן מוזכר. עד כדי כך שיש מדינות שאתאיסט לא יכול להיבחר. כן, זה מדהים. עכשיו, תגיד, אבל בסופו של דבר אמריקה היא מדינה ליברלית דה פקטו, נכון. אבל יש לה עקרונות, יש לה איזשהו אתוס, מה שהם קוראים ה-Evident Destiny, כן? שיש איזשהו ייעוד היסטורי, שהם לא יודעים להגדיר אותו, לארצות הברית.
האומה האמריקאית כעם נבחר, שרוצה משהו... להקים את העיר על הגבעה,
בדיוק, כן, בהשראת חזון תנכית. ואגב, זה בהשראת תנכית. ברגע שאתה בונה את היסוד של מדינת ההלכה, אתה מציב מחדש את מדינת ישראל ב... תנועה ההיסטורית הכוללת שהופכת אותנו למאורע תנכי בלב המודרנה. וזה האופן שבו אנחנו נתפסים, רוצים להתאפס על ידי התת מודע הקולקטיבי של האנושות. אנשים רואים בנו, מה שבין שאנחנו רוצים בין שאנחנו רואים בנו, אירוע תנכי. אז מה זה אירוע תנכי? זה עם ישראל חוזר לארץ התנך עם החוקה התנכית.
אני איתך, אני רק חושב שאולי כדי שזה יגיע מלמטה, אני גם לא חושב שכללות הציבור רוצה בזה. אפילו אם אתה תלך לרוב הציבור הדתי-לאומי, לא רק מהפחד של המכון הישראלי לדמוקרטיה וכל מיני דתיים ליברליים וכדומה, אלא באמת במובן המהותי, אני קראתי לתגובה שלי אורות בלי כלים. כאילו יש כאן איזה קריאה, אבל אפילו ברמת הספרות, עוד פעם הזכרנו כאן את הספר של הרבי דורכניץ, מעט מאוד נעשה בנושא. אתה צריך עדיין לבנות כאן איזשהו בית מדרש,
כן, אבל
אנשים שיכתבו 20 ספרים על זה, אתה מבין?
אמת, אבל תדע לך שמה שהשפיע על המהפכה הקומוניסטית זה לא הכרכים האהבים של הקפיטל של מרקס, אלא זה המניפסט של המפלגה הקומוניסטית.
אני מקווה שאתה לא שואב השראה, שאתה לא מכין לנו איזה מהפכה קומוניסטית, כן?
אני כן שואב השראה מקיומו של מניפסט. כלומר, ומה שהשפיע יותר זה שניים, שלושה משפטים במניפסט הזה. לכן אני חושב שאם אתה רוצה להביא לידי שינויים, זה לא צריך להיות קודם כל למלא מדפים בספרות, אלא קודם כל להצביע על כיוון. וזה מה שהתכוונתי לעשות באותו מאמר. עכשיו, מהכיוון הזה, בעצם נולדת התגובה של מתן חסידים, שאומר, טוב, אז עכשיו צריך לכתוב ספרות. אכן כן.
טוב, אני אלך לכתוב ספר אחרי שזה מסיים, יושב כותב ספר. טוב, בוא נמצא, נעבור רגע למפעליך החשובים. אתה הקמת את בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה. קודם כל, אלה לטובת מי שלא מכיר או לא שמע עדיין. תוכל לספר קצרת איך זה נוצר, למי זה מיועד, מה החזון?
תראה, זה נוצר קודם כל מהערה של אחד מידידיי, שטוען שזה לא היה, שאמר, מדוע אתה לא בונה מסגרת שבה לומדים אמונה? אמרתי, יש בה ישיבות. אמר, לא, אין. אחרי אמרתי, אתה צודק, צריך מקום שבו לומדים ברצינות. עכשיו, אולי להסביר קודם כל את המושג חוכמת האמונה. זה...
אז לפני חוכמת האמונה, רק אתה אמרת פה בעצם שבישיבות אין, מה הביקורת שלך על איך שלומדים אמונה בישיבות?
בדיוק,
היום.
זה הנקודה.
מעולה.
כן, תראה, בזמנו, לפני כ-60 שנה, תבעו את המושג מחשבת ישראל. עכשיו, מחשבת ישראל, המטרה הייתה לעומת מדעי היהדות או וכדומה באקדמיה. לא, אנחנו לומדים מחשבת ישראל. מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק לא אהב את הביטוי הזה, הוא אמר כי היהדות איננה פילוסופיה. זה נכון, זה דבר השם. אז מה הוא...
זאת אומרת, זה חי, זה לא מאובן ארכיאולוגי.
זה לא רק זה, זה המקור הוא גם באלוהות, בדיבור האלוהי. זה לא, זה פילוסופיה. עכשיו, ולכן הוא דיבר על כך שאנחנו צריכים לקדם לימודי אמונה. והייתה הצלחה גדולה מאוד לביטוי הזה. לביטוי הזה היו גם נזקים. הנזק היה, והוא עד היום הזה נמשך, שללמוד אמונה פירושו לא לחשוב. במקום לחשוב, כלומר, יש
שזה ספרים... שזה נעשה בין הסדרים, כאילו יש לך סדר בוקר,
זה.
סדר ערב...
גם אם זה כל הסדר, אבל זה, יש כמה מדפים של ספרים שצריך לעבור עליהם, ולדעת לתת בהם שיעור. כן? אבל הרעיון שצריך לחשוב, זה נראה כמנוגד לרעיון של לימודי אמונה. אם אנחנו מסתכלים בכתביו של הרב קוק, במספר מקומות, ראיתי זה חוזר על עצמו, צריך להקים בית עליון לחוכמת אמונתנו. זאת אומרת, המאמין יודע לחשוב, והחושב יודע גם להאמין. ולכן צריך להקים מסגרת של חוכמת האמונה, כפי ש... הרב קוק מדבר על זה באיגרתו, בהתכתבות שלו עם הרב פנחס לינטופ. עכשיו, מה בעצם עומד ביסוד הרעיון של בית הספר הזה? זה ראש הפירמידה החברתית. זאת אומרת, בכל חברה יש מקום שבו מתבררים ערכי היסוד של החברה. כעת זה מתברר במקומות כמו המכון הישראלי לדמוקרטיה, ון ליר, בתקשורת וכדומה. ואילו אלה שמפיצים יהדות, עושים קירוב לבבות, עסוקים בפולקלור. בוא נמכור לך פולקלור. ואני, כל אדם רוצה, הוא רוצה
סבא לתרוך. סבא שלך, הניח תפילין.
כן, אז גם אתה מניח תפילין.
שבת, כן.
ואני מוכן, אני מוכן להניח תפילין, אני מוכנה להדיק נרות שבת, זה מאוד יפה. אבל ערכי היסוד של החברה נחתכים במקום אחר.
אתה במילים אחרות רוצה להקים את האליטה הישראלית החדשה.
בדיוק, האליטה האינטלקטואלית אמונית החדשה לחברה הישראלית. וזאת בעצם היומרה שאני חושב שאנחנו חייבים לאמץ. עכשיו, האם אנחנו נצליח? אני מאמין שכן. כי בסופו של דבר אנחנו באים בשם ערכים אמיתיים, ומתוך רוחב דעת. כלומר, העולם פתוח לפנינו. אין מה לפחד, זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. אז אתה צריך לבוא לידי מגע עם כללות התרבות, לא מתוך השתעבדות אליה, אלא מתוך הבנה שזה עולמו של ריבונו של עולם. ומתוך כך תיבנה אליטה, שאגב כה מתחילה להשפיע בחברה הישראלית, ולתפוס עמדות מפתח.
טוב, א', אני לגמרי איתך, זה בעצם המטרה של הפודקאסט הזה, תמיד ששואלים מה זה, אז אני אומר, אליטה אינטלקטואלית יהודית שמסוגלת בעצם לדבר ולדבר על סוגיות ברומו של עולם, זה מה שאני הקטן מנסה לעשות פה, אז אני מבין את הצורך. איך זה קורה בפועל? כאילו, איך אתם בונים את האליטה הזאת? תוריד אותי לפרקטיקה.
טוב, קודם כל אנחנו מגייסים אנשים. אנשים באים, עוברים ימי מיון, והם, אנחנו, שכבת הגיל, נגיד, נמתחת 25 עד 45, עם קצת חריגות לפעמים. אנחנו נקרא אנשים אידיאליסטים, בעלי מטען תורני, מינימלי, ומוכנות לעבוד בקבוצה ולהשפיע על החברה בבוא הזמן. זה פחות או יותר החומר האנושי, אפשר לומר. ובאמת יש לנו תלמידים ותלמידות שאחר כך באמת מממשים את הייעוד הזה. עכשיו, למעשה זה על ידי לימוד. לימוד, יש לימוד משותף, פעם בשבוע, משעה 4 אחרי הצהריים עד 10 בלילה, וגם משימות, משימות לימודיות שמחוץ למסגרת. יש שיעורים שלי, של אנשים אחרים, חלקם שבאים מתחום הקודש, חלקם שבאים מתחום החול, בעלי התמחות, יש דיונים פנימיים בתוך הקבוצות, וזה תוכנית של שנתיים.
מי שמוביל את זה ידידי הטוב, הרב ליאור לוי, נכון?
כן, כן, זה התחיל קודם כל עם הרב שאול דה מלאך, שאז מזכ"ל גם של תנועת עזרה, עכשיו זה הרב ליאור לוי, ובאמת...
יש לנו כאן כמה פודקאסטים עם הרב ליאור לוי, תן לי רגע להקשות עליך ליצירת אליטה, בסדר?
בבקשה.
אתה רוצה להקים מוסד שהוא יהיה גיים צ'נג'ר בחברה הישראלית, זה לא עוד ישיבה, זה לא עוד מכינה, זה לא עוד מקום של בית מדרש חמוד, זה משהו רציני.
זה המקום שאליו יפנו מכל העולם כולו כדי לברר את דעותיה של היהדות.
יפה. עכשיו, הזכרת כאן את השם ון ליר. אני חושב שמה שבעצם מונע ממוסדות מסוימים בעולם הדתי, מה שבעצם חסר לנו כדי ליצור דבר כזה, זה איזה מין ון ליר כזה. מה אני מתכוון? מכון מחקר שנותן מלגות, שלוקח אנשים שכבר יש להם איזשהו רקע בהשפעה, והם כבר באיזשהו מקום התפרסמו קצת, או יש להם איזשהם הישגים אינטלקטואליים, ונותן להם את המקום או את היכולת לשבת, לחקור, לכתוב. זה משהו שבעצם עולם הישיבות אולי כן כדאי שילמד מהאקדמיה. מה שאתה מספר לי זה מצוין ונהדר, והמון אנשים גם שומעים את השירים שלך באינטרנט. מה בין זה לבין זה? זאת אומרת, מה שאתה מספר לי אולי זה כזה מין תוכנית העשרה פלוס.
זה לא תוכנית העשרה. כלומר, אנשים לא באים לשם על מנת להרחיב את האופקים שלהם, כמו שלמשל בגיל מסוים, אז יש לי גם חוג לפיסול או לא יודע מה. מדובר פה על לקיחת אחריות. עכשיו, מה שאתה מדבר עליו, זה אומנם נכון, אבל צריך להיזהר מאקדמיזציה יתרה. לכן אנחנו לא רוצים להיות בתוך המל"ג. אנחנו רוצים לשמור על העצמאות הרוחנית שלנו. העיסוק המחקרי, כשהוא עובר את הגבול שלו, בא על חשבון הנשמה. אז זה, פה יש איזה איזון שצריך לדעת לשמור. בסופו של דבר...
תחום מחקרי, אני מתכוון, כן. מקום שייצר את הידע. זה, אני חושב, מה שאפילו תקח מקומות כמו בעולם הדתי-ליברלי, מכון הרטמן, כן. או ון ליר, זה מה שהם פיצחו, ולכן כן. השמאל עדיין שולט כאן ביד רמה...
אבל זה נגיד לך בדיוק. מה צריך? כסף. כן, סך הכל, אנחנו...
ופה אתם נכנסים.
כן, לא, אני אומר שאנחנו מוסד מאוד מיוחד. בעוד שממכון מנדל אתה מקבל מלגה כדי לבוא ללמוד, פה אנשים באים ומשלמים. כן? זאת אומרת, זה מראה גם על הרצינות ועל האידיאליזם של האנשים. אני לא נגד זה שנוכל גם אחר כך להניק מלגות. בינתיים אנחנו במצב שבו אנחנו עדיין הקרוב הדל.
כן, מוסד שלדעתי כן הצליח אולי לפצח את זה, זאת קרן תקווה, היום חירות, אבל היא עושה את זה כמובן בהיבטים של ימין, להביא אינטלקטואלים מרחבי העולם. זאת אומרת, אני מדמיין מקום
של מודרניזם.
הרב אורי שרקי יביא את ג'ורדן פיטרסון, הוא יוכל להביא מבחינה תקציבית את ג'ורדן פיטרסון ואת סאם האריס, ואני לא יודע מה, כל האינטלקטואלים, סטיבן פינקר, נהל איתם שיחה על המסר האוניברסלי של היהדות. תן להם טקסט של מניטו לפני כן, באים לבנייני האומה, וזה החזון בסוף.
זה חלק מהחזון. החזון בסוף הוא הרבה יותר גבוה מזה. כן, אנחנו צריכים לחדש את התרבות הנבואית, הציביליזציה הנבואית.
לנבואה אני אגיע, אני רוצה להישאר איתך בפרקטיקה. יש לכם איזושהי תוכנית באמת איך להגיע לשם, למקומות כאלה?
כן,
יש לנו... כי הרבה פעמים, אם אין את החזון, אם אין את המטרה.
לא, ברור, ברור.
בעולם הדתי, אגב, לא כך מבינים את זה. זאת אומרת, כשאני אומר את זה לרבנים, אנחנו אומרים, תשמע, אנחנו לא מבינים על מה אתה מדבר. יש ישיבות, איזה, אבל אתה לא שם, לכן אני שואל.
אני חושב שהישיבות דווקא מתחילות קצת לתפוס, חלק מהישיבות, מתחילות לתפוס את הצורך, קודם כל, בהרחבת האופקים, ודבר הזה הוא מאוד יפה. יש נפרץ המחסום של הפחד, וגם במקומות שהם ידועים יותר כדוגמטיים, בכל זאת אנחנו רואים שם חשיבה רעננה וחופשית.
למשל?
אתה רוצה שאני אסבך את התלמידים האלה? נסבך אותם. אבל למשל...
יש ישיבה שהיית ממליץ עליה היום?
תראה, אני חושב שהישיבה צריכה להתאים לאישיות של התלמיד.
התחמקת
יפה. לא, באמת. יש הרבה ישיבות. אני בזמנו הייתי מאוד... אני ראיתי ברב דרוקמן, מי שמייצג באופן נאמן ביותר את הרוח, את הרוח החיובית. אז, אבל הוא כבר לא איתנו. אבל בהחלט יש מקום לבניית תוכנית כוללת.
יש לכם תוכניות לאנשים מתקדמים, נגיד בן אדם שומע את זה, והוא כבר תואר שני באיזשהו מקום, או רב, נגיד בסביבות גילי ה-30, כי כשאני מסתכל בנות תוכניות שהצליחו באמת לייצר איזשהו שינוי, אני רואה שהם לא פונים לכללות הציבור ואומרים, בואו חברים, אם אתה רוצה לייצר אליטה אינטלקטואלית, אתה פונה לאנשים שכבר עשו את ה... כן,
כשהתחלת את זה,
אני שאלתי אותך, האם יש לכם תוכניות למתקדמים?
למתקדמים? כן, אז מה שקורה זה שעכשיו הבוגרים שלנו רוצים להקים מסגרות כאלה. כי כלומר, זה לאחרונה נעשה כנס של בוגרי חוכמת האמונה, ואנחנו רואים שם הרבה מאוד יוזמות חיוביות ביותר, כן, של הקמת כנסים, של כתיבה, של השתלבות במערכות החינוך וכדומה, והדבר הזה נותן לי הרבה מאוד תקווה. יש שם אנשים מאוד רציניים, עם יכולות, ובוודאי אנשים כמו למשל מתן חסידים ועוד כמה אנשים בעלי, זאת אומרת, זרות תמנון.
ממסמיק, כן.
יפה. זרות תמנון יכולים בהחלט להשתלב בבנייה של תוכניות כאלה. ללא שום ספק זה מה שיהיה.
טוב, זה אנחנו נדבר אחר כך. יש שאלה שמציקה לי כבר הרבה שנים, ושוב, הרבה רבנים לא מבינים בכלל את השאלה הזאת. אתה הקמת את בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, וכבר בהתחלה אמרת שאתה מנגיד אותו בעצם לפרויקט של מדעי היהדות. ואני שואל, האם יש ליהדות אמונה? תראה, אני אסביר את השאלה. אתה בתור רב מלמד שיעורי אמונה במכון מאיר הרבה מאוד שנים, ואתה מלמד רבי נחמן, והרב קוק, ורסג, והרמב״ם. השאלה אם יש איזושהי שיטה, תיאולוגיה לצורך העניין, אנחנו בעולם היהודי לא אוהבים תיאולוגיה, אבל האם יש איזושהי, כן, שיטה, עיקרי אמונה, שאתה אומר, אני יכול להסביר את עולם האמונה אחרת ממה שקורה באקדמיה, עוד שתי שורות, כשאדם נכנס למדעי היהדות, הוא בעצם מבין שהיהדות זה סלט, כן, ואז צריך ללמוד את הרמב״ם על פי תקופתו ומקומו, וזה לא קשור בכלל לרבי יהודה הלוי, ורבנו אברהם בן הרמב״ם לקח מהסופים, והכל כמובן זה תמיד השפעה חיצונית, אבל זה מבט מאוד מפתה, כי כשאתה הולך ואתה עושה איזה מין היסטוריציזם כזה, זה בא על חשבון קו ישר, שאומרים לנו בעלי מדעי היהדות, זה לא באמת קיים, זה קיים אולי בישיבות, זה לא רציני.
טוב, אז מה שאתה אומר זה שבעצם אם אני אשאל את עצמי מה זה האדם, ואני רואה שבני אדם אוכלים מלפפונים, אז האדם זה סוג של מלפפון מעובד. כלומר, זה שהיהדות באה במגע עם עולמות פילוסופיים שונים, דתות וכו', זה בעצם אומר שאין לה ייחוד משלה. אני חושב שגם האדם הוא לא מלפפון, למרות שזה מה שהוא אוכל. יש ליהדות תוכן עצמי משלה, ואני חושב שהוא מאוד ברור. היא מוסרת את דבר השם. זאת אומרת...
דבר מאוד כללי ואבסטרקטי.
לא, לא. זה ההבדל בין, בין המי לבין המה. כלומר, כל שיטה פילוסופית שהיא וכל שיטה דוגמטית שמנסה להגדיר עיקרי אמונה, מדברת על תוכן של מה שהוא. אפילו אלוהים הוא קונצפט. וכשאנחנו מדברים על דברי הנביאים, הם מדברים על מישהו. מישהו שמגלה את הרצון שלו. עכשיו, הרצון בהגדרה הוא דבר חי. כיוון שהוא חי, הוא מרובה פנים.
הוא זה דינמי, הוא משתנה.
בוודאי, דינמי, משתנה, מתפתח. כן, איך אומר הרב קוק? נצחי ומתפתח. כן, זאת אומרת, זה צריך לתפוס את המכלול הגדול של דעותיה של היהדות בתור, איך הרב קוק קרא לזה? אילן, אילן עם ענפים, פירות, עלים וכדומה. אבל בסופו של דבר, כשאתה רואה את האילן, אתה רואה תמונה אחת. ותמיד צריך לשאול את עצמנו, מה היהדות תורמת לעולם? אני חושב שהיא תורמת את עמוד השדרה. עמוד השדרה של הזיכרון ההיסטורי, לאורך ההיסטוריה, מראשיתה של ההיסטוריה, שמתחילה בשומר לפי החוקרים, ועד אחרית הימים. זאת אומרת, בסופו של דבר, העולם בלי יהדות זה כמו דג שלקחו ממנו את שדרתו. אז וזה בעצם הייחוד שלנו.
לפני שנעבור למסר אוניברסלי של היהדות, אז בעצם אתה אומר, השאלה שלי היא שאלה לא נכונה. זאת אומרת, אם אני רוצה למצוא עכשיו איזושהי השקפת עולם יהודית שאני יכול למתוח אותה מהתנך, עבור בחזל, הפילוסופים של מאה ביניים ועד הרב קוק.
יש דבר כזה.
יש דבר כזה. אז השאלה שלי כן נכונה.
כן, כן, ודאי.
יש הוגים בני זמננו שכן נעתרו לשאלה הגדולה הזאת, ונראה לך שעשו עבודה רצינית חוץ מהרב קוק.
כן, כן, ברור, ברור. כן, אני חושב שכן. זה למשל, אתה יכול לראות את זה אצל הרב זקס, למשל. למרות שהוא בא מבית מדרש אחר, אפשר לראות את זה אפילו אצל חוקר כמו יוסף דן, שחוקר את המיסטיקה היהודית לדורותיה, יש לו מדף שלם,
כן.
שמראה איזשהו חוט חורז, דווקא בתוך המגוון המאוד רחב של האסכולות הקבליות, בסופו של דבר הוא רואה איזה חוט אחד שחורז. אז אני חושב שיש גם הסתכלות כזאת, ואם תרשה לי, אני חושב שגם אני עושה את זה במידה מסוימת, גם הרב אשכנזי, זכרונו לברכה.
השאלה האם זה מספיק שיטתי. אני למשל יכול לראות הוגה כמו דוקטור דניאל שליט, שבאמת ניסה בארץ ושם שלושת הכרכים שלו, ממש לתת את האילן הזה עם הצורה של מגן דוד, הרמב״ם ורסג וכו', וכל דבר בעצם במקומו, והקבלה איך היא משתלבת על זה. כן, כי באמת כל אדם שלומד מבוא למחשבת ישראל, אני לא יודע אם זו שאלה שמציקה לרוב המאזינים, אבל היא לפחות, מבין שבעצם טוב, נו, הקבלה והזה, זה השפעות שונות, אין לזה שום קשר.
זה התמודדויות שונות. כן, זאת אומרת ש... לאורך הדורות באים אתגרים, ואז מתוך מכלול היד, מתוך המכלול הפנימי של היהדות, פתאום יוצאת אל הפועל איזושהי מחשבה המוכנה מראש להתמודד עם המחשבה החדשה. זה על זה, אני חושב שהאור החיים הקדוש אומר, וישן מפני חדש תוציאו. זאת אומרת, בא איזשהו אתגר חדש, פתאום אתה חפש בתוך המדפים הישנים שלך, יש משהו עטוף באיזה נייר שמנוני, שפתאום, זה בדיוק התשובה. כן, זה מזכיר לי את השיחה של הרב קוק עם אלברט איינשטיין, שהרב קוק רצה להראות לאיינשטיין שהרעיון שלו על תורת היחסות נמצא באחד מספרי הקבלה הקדמונים. הוא אומר, זה דרכה של היהדות שיש לנו כל מיני תכנים.
אגב, לגבי תוכן השיחה, נראה לי שאף אחד לא, אין ממש איזשהו מישהו ששימר את השיחה.
כן, זה כן נמצא בחוברת הנקראת הראייה קוק של הרב ברוך שולמן.
יש מצב שאתה פעם שמעתי את זה משיעור שלך, שאמרת שאף אחד לא יודע מה כתוב שם.
יכול שאמרתי את זה, אחר כך חזרתי בי.
וואלה.
כן, כן.
יפה.
כן. אז כן, שם יש, הוא מתייחס דווקא, אפילו הוא מתייחס לספר קבלה הקדמון, אני אקרא בשם ברית עולם.
שבו... הנושא הבא בשיחתנו.
כן, כן. אני אומר, מאוד מעניין, זה ספר כל כך עמוק, לא הצלחתי למצוא שם את ה... למה הרב קוק התכוון, צריך עוד לחפש.
זאת אולי הייתה הקו, זה מה שזכרתי, בסדר. טוב, מבית ספר לחומת האמונה והרצון שלך לבנות אליטה, בוא נתקדם למסר האוניברסלי של היהדות. לי יש תחביב, כנראה גם בהשפעתך. אני שואל אינטלקטואלים, יהודים, רבנים, מה המסר האוניברסלי של היהדות? ואני אומר, אל תביא לי פסוקים. תביא לי באמת איזושהי פרוגרמה רלוונטית לזמן הזה. אני פה שיחות עם הרב ניר מנוסי, עם הרב אמניס פרידמן, שגם אתה שוחחת איתו. מסר אוניברסלי של היהדות. דיברת קצת על עמוד השדרה. איפה זה פוגש את, זה פוגש את הגיאופוליטיקה, זה פוגש את ישראל?
בוודאי, לירושלים. למשל, הרעיון הידוע של הגדרת המוסר של היהדות בתור אחדות המידות, ייחוד המידות או אחדות הערכים. כן, הדבר הזה מהווה בשורה מדהימה במסגרת המאבק האדיר שיש היום בין העולם המערבי, יורשה של הנצרות, לבין האסלאם. וכשהעולם המערבי ירש מהנצרות שהערך המוסרי היחיד זה החמלה.
החסד הנוצרי המפורסם.
כן, בדיוק. אבל בכוונה אמרתי חמלה, כי זה יותר מתאים למה שהיום קורה בתקשורת, שאתה רואה תמונות של איזה ילד ערבי עם סיר ריק. כן, ולעומת זה, האסלאם, דת כובשת, שרוצה להשליט את מה שהיא רואה כדין, מידת או הצדק, אפשר לומר. ויש איזה ניגוד. ולכן גם אפשר לומר שבין שני העולמות אין אפשרות של פיוס, אלא אם כן יבואו ללמוד אצלנו. מה יש לנו ללמד? פרדיגמה חדשה, כיצד למשל מנהלים סכסוכים. כלומר, זה שמידת החסד דורשת גם את הפעלת הצדק, זה לעומת למשל מה שפעם במלחמת לבנון השנייה שמעתי מ... קצין ישראלי בכיר שאומר, אנחנו צריכים לשלב בין הדרישות של המוסר לבין הדרישות של הביטחון.
ביטחון, כן.
כן, זה מזעזע לומר את זה. זאת אומרת, אתה אומר, אני, כשאני יוצא להילחם, בעצם אני פושע. פושע למחצה, כי אין ברירה. כן, אז זה למשל עניין של אחדות המידות, אני חושב שזה מאוד משמעותי.
כשאתה המשגת את זה בעצם לנסות ולהכליל את החסד ואת הדין.
זה מה שאנחנו עושים במלחמות שלנו. עכשיו, עוד נקודה. השאלה האם אלוהים במרכז של ההוויה, או האדם במרכז של ההוויה, שזה גם מחלוקת בין יורשי הפילוסופיה היוונית לבין הפונדמנטליסטים. אצלנו זה לא אלוהים במרכז, לא האדם במרכז, אלא הדיאלוג ביניהם. הרעיון של שותפות מעשה בראשית זה רעיון אוניברסלי, שיש הרבה מה ללמד אותו את האומות. אנחנו יכולים להוות דגם לחיקוי לדבר הזה. עוד נקודה.
נשמח.
היחס אל הטרנסנדנטיות. אחד ממנהיגי קטמקויה אמר לי פעם, התפקיד שלכם זה להיות אחראים על לפרנס את הקשר הטרנסנדנטי בעולם. כן? זאת אומרת, אם אני מדמה את העולם לבית, שבו יושבים אנשים, יש גג. הגג מגן. מגן מפני מה? ממגע ישיר מדי עם האלוהות. אבל צריך גם ערובה. ואנחנו אחראים על תחזוקה של אותה ערובה. אנחנו מנקי הערובות של ריבונו של עולם.
לכן אנחנו קצת שחורים, טיפה.
כן, אבל אל תתפוס את זה בכיוון הגזי. כן. אז זאת אומרת שיש לנו הרבה מקורות השראה עבור האומות. מה שאני אקרא, אם כבר אתה מדבר על אומות העולם, יש כמה משפחות של בני נוח בהודו שגילו דרך היהדות שאפשר לדבר עם האישה.
כן, שאפשר לדבר עם האישה.
כן, זאת אומרת שעד עכשיו, כלומר, התפיסה המקובלת יותר בחברה ההודית, האישה כמשרתת. כן, ופתאום גילו שאפשר דיאלוג, הדבר הזה עשה מהפכה אצלם. זאת אומרת, הרבה דברים שלנו נראים טריוויאליים, לא טריוויאליים בכלל בעולם. אתה יודע שרק ביהדות איש ואישה נחשבים לזוג שמשלים אחד את השני.
כן. שזה גם קשור לדיאלוג, וגם בין הטרנסנדנטי לאימננטי.
ודאי, ודאי.
לגבי מה שאמרת על הטרנסנדנטי, זה בעצם קשור לשאלה האם היהדות היא אמת. האם היא דת אמת. ואז יש כאן את ה... אתה יודע, אנשים שהתקרבו לעולם היהודי מקדמת דנא, זאת השאלה שהעסיקה אותם, הם עשו איזשהו בירור, ווואו, הגיעו בעצם והתגיירו. אוקיי, לצורך הם לא התגיירו, הם יהיו בני נוח, תכף נדבר על הפעילות שלכם בנושא הזה. סך הכל מה שרשמתי לעצמי, מה שאמרת, מוסר במלחמה. שאלה קשה, העולם היום רואה בנו רוצחי ילדים. עכשיו, תגיד לי, רגע, יש אנשים אחרים בעולם, לא כולם. סך הכל, הישראלים שיסו עכשיו לאיטליה וליוון, מדווחים על בעיות רציניות מאוד בנושא הזה.
כן.
אתה באמת יכול היום לבוא לראות מדינת ישראל מדברת על, יש לנו בשורה בנושא מוסרי, מוסר במלחמה, כן?
אין שום ספק שדווקא עליית המוסר של היהדות יגרום ביקורת קריקטורית. אין שום ספק, כלומר, צריך להבין, במשפט מאוד מעניין בתלמוד, במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא, יבואו אומות העולם, וישימו תפילין בראשיהם וציצית בבגדיהם, ויאמרו, אף אנו ישראל. זה ביטוי שבא לבטא אהדה, היהדות. כיוון שבאה מלחמת גוג ומגוג, חוזרים בהם. זאת אומרת, דווקא המצב הזה שבו יש לנו יכולת של הקרנה אוניברסלית, יוצר את האנטגוניזם מטבע הדברים. כלומר, זה גם מאיים, ברגע שיש כוח חדש, אז יש מי שיתנגד לו.
שוב, עכשיו, כל זה אתה מדבר ברמת, איך קראת על זה מקודם, ביטוי שגם אני מאוד אוהב, תת מודע קולקטיבי שלהם.
נכון, עכשיו יותר מזה.
לא ברובד המודע הגלוי.
גם וגם, זה אפשר גם וגם, אבל מה שהייתי אומר שיש אשמה שרובצת על הקהילה הבינלאומית כולה, השואה. השואה הייתה תעודת הכישלון של התרבות המערבית ובכלל של העולם, ולכן יושקעו כל המאמצים האפשריים כדי להוכיח סוף סוף שמדינת ישראל היא מדינה רשעה.
כן. מדינה הנאצים החדשים.
כן, בדיוק, בעוד שאנחנו המדינה המוסרית ביותר בעולם. אז אני חושב שזה חלק מתהליך ההתבגרות, זה משבר התבגרות של העולם. כל פסיכולוג יגיד לך, אם אני מסוגל לשנוא אותך, סימן שאני מסוגל בבוא הזמן גם לאהוב אותך. אחד הדברים הבולטים מאוד בעולם, אין אדישות. כלומר, ביחס עם מדינת ישראל, אתה יכול להיות נגד, אתה יכול להיות בעד. לא לשים לב, זה לא קיים. חוץ מאולי כמה מקומות רחוקים, כשהייתי בהודו, אז שאלו אותי אנשים ברחוב, מאיזה מדינה אתה? אז אמרתי, ישראל. כן, אז אתה נוצרי או מוסלמי? כן, יש מקומות ששם ישראל לא הגיע לשם.
כשאני מדבר עם כל מיני שמרנים ברחבי העולם, חלק מהמאמצים שלי במקור ראשון, גם בפודקאסט הזה, להביא קולות שבאמת נפעמים מדינת ישראל, וזה מגיע מהם. זה לא איזושהי כפייה תיאולוגית שלי.
לא שום ספק.
הם מדברים איתי על זה שבמדינת ישראל יש מוסד משפחה חזק, ערכים שמעניינים אותם כשמרנים.
נכון.
יש כאן לאומיות, יש כאן קהילה אזרחית שהיא מגויסת, והיא לא מפחדת לוותר. מצד אחד אנחנו מדינה מערבית, מצד שני אנחנו, אני חושב תמיד בהיבט הזה שמבחינה סוציולוגית, לציונות הדתית יש בשורה אוניברסלית. זאת אומרת, כל מדינה במערב היום הייתה רוצה להשקפת עולמי ציבור כזה שנקרא ציוני דתי, שמשלב מודרנה.
כן, אבל תדע לך שהציונים הדתיים, כשהם חושבים שצריך להיות אוניברסליים, הופכים להיות שמאלנים. זה השמאל הדתי, זה הטעות.
דיברנו על ארטמן במכון ישראל דמוקרטיה, כן. זה קשה לאחוז בהפכים, אבל כשאתה רואה את השמרנים דווקא, שהם בעלי הברית כרגע אפילו בקרבם, אפילו בקרבם הדבר הזה הולך ומתערר כרגע, ואני יכול להפנות אותך למספר פודקאסטים, אנשים שהם מאוד פרו-ישראלים תחילת המלחמה, וכרגע זה יורד מאוד בעקביות, גם אצלם, כשמאוד מבדלים את עצמם עם בן גביר וסמוטריץ', שהם כאילו הנאו-נאצים של ישראל. איך אתה מבין את האהדה הזאת? זאת אומרת, אתה שמח בה? כן, אנחנו אומה שמרנית, כאילו אנחנו...
תראה, זה תמיד טוב שיש חברים. כן, אבל...
התכוונתי מעבר לפן, בפן המהותי.
כן, אבל מה שאתה הזכרת, שיותר שונאים אותנו, פחות מזדהים איתנו, אני חושב משהו שפעם אמר הרב אליהו זיני, מחיפה, אמר, כשכל העולם מגנה אותנו, זה סימן שעלינו מדרגה. ויש בזה משהו, עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים שיהיה לנו חברים. עכשיו, החברים שלנו שאוהבים אותנו בגלל שאנחנו שמרנים, הם תופסים ממד מסוים של הזהות היהודית. אנחנו צריכים להתעלות מעל לזה. כן, כלומר, אני לא מפחד מהפוסט-מודרניזם, והוא מנגיד לו מודרניזם, או שמרנות. אני מבין שהפוסט-מודרניזם הוא שלב, ולכן אנחנו צריכים להבין מה יהיה בפוסט-פוסט-מודרניזם. כלומר, לקראת מה אנחנו הולכים. וכאן אני חושב שהולכים ונבנים כלים חדשים של תודעה.
כלים חדשים של תודעה, ופה גם אתה מדבר על שיבת הנבואה. שזה כן. משהו אגב, קצת מיסטי, לא מיסטי.
אחד הדברים המעניינים שקורים,
כן.
זה המהפכה של הבינה המלאכותית.
ואיך זה קשור לנבואה?
אני אסביר לך בדיוק על מה. אם היית לוקח אדם ומכניס אותו, גודל קטן צ'יק, לתוך מוח אנושי. והיית שואל אותו, תגיד לי, מה זה? מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה צינורות. אתה אומר, לא, זה כלי של תודעה. מה השתגעתם? זה צינורות. עכשיו, מי אומר לך שלא תיבנה עכשיו תודעה שכוללת את כל המוחות האנושיים? זאת אומרת, היום אנחנו רק בהתחלה של המהפכה הזאת. אבל מה שמתרחש אצלי בראש, מה שמתרחש אצלך בראש, זה לא אותו דבר. על ידי הבינה המלאכותית נאספים כל מיני נתונים שיהיו הרבה יותר גדולים ממה שקופסת מוח אחת יכולה להכיל. וייתכן שזה יקיף את כל האנושות. ואז יש לך פה כלי עצום לנשמה גדולה יותר שתחול בנו.
זאת אומרת, בגלל ההשפעה הטכנולוגית על התודעה האנושית,
נבנה כלי.
שזה מה שאנחנו יכולים לראות אצל כל נהוגים מרקסיסטים כאלה, כן, ההוויה תשפיע על התודעה, ובעצם אנחנו נחזור לחוויות של ירמיהו, ישעיהו, נוכל
הרבה לגלות... יותר מזה.
יותר מזה.
הרבה יותר, כן, הם חיו בתקופה שבה התודעה הקולקטיבית הזאת לא נבנתה. אגב, אם אתה רוצה קצת להפליג לעולמות רחבים יותר, הרי יש היום, אנחנו יודעים על מיליארדי מיליארדים של גלקסיות. זה מספרים מטורפים של עולמות. עכשיו, מי ערב לך שזה לא חלקים של איזשהו מוח על? אולי בעצם מדובר פה על תודעה שעוברת את היכולת של ההכלה של האדם בכלל. ואולי על מנת להתחבר אל התודעה הזאת, אנחנו בונים עכשיו את הכלי החדש.
מעניין מה שאתה אומר.
זה קצת מזכיר את השכל הפועל של הפילוסופים.
יפה, השכל הפועל של הפילוסופים. זה מעניין כי במסורת שלנו בדרך כלל מדברים, גם הרמב״ם מצורך העניין.
מרכזיות האדם.
מרכזיות האדם, וגם מדברים על הצורך המוסרי לגשת, כן, לעשות עבודה מוסרית של התבודדות, ושל חכים את הרב הנזיר והניסיונות הראשונים שלו לקבל נבואה, ואחר הוא קצת התייאש מזה. איפה זה עומד ביחס ל-AI הזה?
אתה צודק שהרמב״ם...
יש כאן איזה משהו כאילו בשיח שלך שכאילו דיבר על כלים מאוד גדולים ו...
אני חושב שאתה זוכר היטב שהרמב״ם אומר שאדם הוא הדמות המרכזית בעולם התחתון, עולם היסודות, ולא בכללות ההוויה. כן, ואז אנחנו צריכים גם לדעת לפגוש את האפשרות של עולמות אחרים. למשל, רבי חיזאי קרסקס, בכל זאת לפני 700 שנה, מציע... דגם שבו יש עולמות אחרים רחוקים מאיתנו בכמויות אדירות. כלומר, המחשבה היהודית מעולם לא נבהלה מפני הגודל. הגודל לא בא לבולל אותך, לא בא לבטל את ערכך, אלא להפך, לשלב את הערך שלך כאדם בתוך המסגרת הכללית של ההוויה.
אפרופו עוד ספר שקשה מאוד להבין מה כתוב בו, כן? אור השם, תנסו בבית, זה... די קשה. אוקיי, לגבי הפעילות שלך עם בני נוח. אתה התחלת, אם אינני טועה, תקן אותי, 2009, 2012 דיברת משהו כמו 10,000 בני נוח שפועלים ברחבי העולם. תאר לי איך זה עובד, מה קורה? יש סרטונים שלך מגיע לטיוואן, מחכים לך שמונשים בשדה תעופה?
כן, ברור. יש לנו מגעים עם כל היבשות וכל התרבויות. הדבר הזה הוא מאוד מעניין. בואו נעשה סקירה קצרה. אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית. אירופה, אסיה, אוקיאניה, וקצת אפריקה גם.
כמה אנשים מדובר היום בני נוח?
אני מעריך, כלומר, קשה מאוד לעשות סקר כללי, כי גם לא כולם קשורים ישירות אל ברית עולם, אבל אני מעריך שיש בערך היום בעולם כ-100,000 אנשים שמגדירים את עצמם כבני נוח.
הרגשתם שהמלחמה פוגעת במאמצים האלה?
לא, המלחמה. אדרבה, כלומר, ההתעניינות במדינת ישראל היא עוברת את המחסומים של השקרים של המדיה. כן, זה אנשים כבר בעלי מחשבה עצמאית, הם מסוגלים גם להבין שמוכרים להם משהו, כלומר אם הם מסוגלים להרגיש שהדת המקורית שלהם רימתה אותם, אז גם הם יכולים להגיד את זה גם על התקשורת.
וואו, שמה, אתה בתור אדם שאני נמצא קצת במדיה וגם נמצא במדיה האנגלית, יש לי כל מיני סרטונים באנגלית וכו', זה מאוד אופטימי מה שאתה אומר, שאנשים שלהם חשיבה עצמאית והם, כן?
יש מעט, כן. כלומר, רוב בני האדם הם לא בעלי מחשבה עצמאית, יש נטייה עדרית. אבל אנחנו בכל זאת קרובים להיות כבר 8 מיליארד בני אדם. אז אין פלא שבתוך השמונה מיליארד האלה יימצאו כמה מיליונים שחושבים אחרת.
איזה אנשים מגיעים לך? אתה תיארת בכמה רעיונות איתך שאנשים מחפשים ספיריטואליזם כזה, אנשים רוחנים אולי, מוכזבי הנצרות קראת לזה, אנשים מהמערב, כן. הם בעיקר אנשים, זה עדיין ככה?
הרוב, כן, הרוב זה מוכזבי הנצרות, אבל יחד עם זה אנחנו מוצאים אנשים בכל העולם שלא בעל הרקע הנוצרי, מחפשים משמעות. ואת זה מוצאים בין היתר דרך הספרים, כן, כתבתי בכל זאת סידור תפילה, עשיר בתכנים. לבני נוח תורגם ל6 שפות, ושולחן ערוך לבני נוח תורגם ל20 שפות, ועוד היד נטויה. יש בהחלט תמיהה וכמיהה. היום דרך הרשתות החברתיות, דרך האינטרנט, אתה בקלות יכול להגיע בחיפוש הרוחני שלך גם ליהדות. כן, זכת מזכיר מה שמלך כוזר עובר, כן? הוא מתעניין בזה, וזה בסוף כולם אומרים, טוב, אתה צריך לדבר עם עם ישראל. אז הייתי אומר שהיום גם יש תחושה של מועקה. מועקה בעולם בכללו, מרגישים שלוחות טקטוניים גדולים של התרבות זזים. כן? גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה תרבותית. ולכן אין שום ספק שאנחנו מהווים את אחד ממוקדי ההתעניינות. פעם דיברו על...
כרגע אתה מסכים איתי זה מוקדי ההתעניינות לשלילה בקרב רוב בני אדם כיום.
בוודאי.
הוא לא יודע אם רוב בני אדם, הייתה לי סליחה עם פרופסור מקרן פרנג'פה, האינטלקטואל הכי חשוב אולי בימין ההודי, שאומר לי דווקא בהודו, הייתה בתחילת המלחמה המון המון התגייסות ועדה, ההודים רצו להתגייס לצבא הישראלי, כן. עכשיו זה קצת ירד גם שמה, צריך לומר, ועדיין, יש בקרב הציביליזציה ההודית איזושהי תמיכה מובנית בישראל, אולי על רקע האויב האיסלאמי, אבל עדיין אנחנו כרגע בעולם נקודה ש...
כן, אבל אתה מסתכל בטווח זמן של שנתיים שלוש. כן, יש משפט שאני לא אוהב, אבל הוא אמיתי בכל זאת, עם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה. ואני חושב שאם אנחנו לא נתפוס, אנחנו לא נעמוד בנקודת הזמן הזו, שבה אנחנו צריכים לפרסם שיש ליהדות מה לומר, ולומר מה יש לה לומר, אנחנו עלולים לפספס משהו.
יש לי קושייה לך. כן. אתה מדבר הרבה על זה שהיהדות היא אומה ולא דת. זה כי זה הרב שרקי היה אומר, היהדות היא אומה. דיברנו על זה לפני כמה רגעים. וכשאתה פונה לאומות העולם, בני נוח, עובדה, כן, כבר השם בני נוח ושולחן ערוך לבני נוח, אתה מדבר בתור אדם דתי. כמו שאתה אומר, אנשים מגיעים, אנשים ספירטואליסטים מגיעים. ושוב, איפה מדינת ישראל בזה? כאילו, איפה
ה... עם ישראל הוא אומה. האומה היחידה הלגיטימית מבחינה מוסרית. כי כל לאומיות היא סוג של אגואיזם מורחב לקבוצה שלי. כן? וזאת האומה היחידה שהיא נועדה עד רבה להיות ברכה לכל משפחות האדמה. ושאיננה מיסיונרית, איננה טובעת מאחרים להיות כמוה וכדומה. לכן במובן הזה זה מאוד מובן שיש השפעה. כעת ההשפעה היא בוודאי בתחום הדתי. כי אצל אומות העולם, מה שהם יכולים לקלוט מהיהדות, זה התנהגות של הפרט. אבל אם אתה מסתכל בשבע מצוות בני נוח, המצווה השביעית, להקים בתי דינים, המצווה הזאת היא מצווה על המדינה. כי הרי מי יכול להקים בית דין אם לא מדינה? ולכן, באיזשהו שלב, יהיה מצב שבו מדינות תקבלנה מישראל את האשרה כיצד להתנהל. יש לי תקוות למשל מנשיא ארגנטינה בנושא הזה, כן? שאיננו מפחד לדבר בסגנון הזה, וקיבל באהבה את השולחן ערוך שכתבתי, בשפה הספרדית. כן? אז כך ש...
מצ'ו, דוגמה מעניינת, כי אתה מדבר הרבה על הצורך בבני נוח, כי אנשים לא רוצים להתגייר, והוא מספר הרבה פעמים בתקשורת, אז שואלים אותו, אז למה לא נהיית יהודי? הוא אמר, קשה מדי, אני ארגנטינאי, כן? אני לא...
זה אמיתי מאוד.
זר לי, נכון, אתה מדבר על זה הרבה.
כן, כן, בהחלט. אז אני חושב שאנחנו בשלבים ראשוניים, ולך תדע, כשניפגש לפודקאסט הבא בעוד 30 שנה, לא, בינתיים יהיו גם אחרים.
30 שנה, וואו.
אנחנו נראה את מצב העולם.
כן. אני מקווה שאנחנו ניפגש עוד הרבה פחות מ-30 שנה.
ודאי, ודאי.
מקובל לדבר היום על הבעיה בהסברה של מדינת ישראל. אני חושב שיש לזה פשוט בעיה גם של... דיברנו קודם על דמוגרפיה, יש לנו איזושהי נחיתות. בכל זאת, מה אתה חושב שהיום אני שם אותך בתור שגריר ישראל באום? מה היית אומר לעולם? מה חסר לנו?
עם התנך חזר לארץ התנך. זה מה שצריך לומר. ברגע שאנחנו באים עם מסר כזה, אנחנו משנים את המפה.
אתה יודע, היה לי פודקאסט עם עורכת הדין נטשה אוסדורף וישראל גנץ, יו"ר מועצת ישע, ושאלתי אותה, תקשיבי, את שומעת אותו, היא לא דתייה, כן? הוא מדבר על התנך, על הזכות שלנו ביהודה ושומרון וכו' וכו'. האם זה יכול להבהיל ולהפחיד ציבורים ליברליים שעדיין תומכים במערב במדינת ישראל בצורה כזאת או אחרת, גם בצורה מגומגמת ומהוססת? ברגע שאתה תדבר את זה, באמת באמת, כאילו אם אתה תעלה על בימת האום, כאילו זה נחמד לנו כאן לשבת בקריית משה ולדבר על זה. באמת באמת אני שם אותך בבימת האום בניו יורק ואתה תדבר את המסר הזה, יכול להיות שאתה תקים עליך הרבה יותר אויבים. מבחינה פרקטית כיום מדינת ישראל 2025.
למדינת ישראל יש אויבים. בכל מקרה. עכשיו, המחשבה שאם אנחנו נסתיר את הזהות שלנו, או אנחנו ננמיך אותה, אנחנו נהיה יותר אהודים, אני חושב שהיא הוכחה כלא נכונה.
נכון, ותמיד יכול להיות מי שיבוא ויגיד, אם אתה תבוא ותדבר על עם נבחר באופן, מה שנקרא, out and open, אתה תוריד גם את אלה שהיו יכולים לשמוע אותך.
המושג של עם נבחר הוא מושג נפלא. הוא המושג של, שהוא הבסיס, כך אמר פרופסור לוינס, הבסיס של הסובלנות. זאת אומרת, אם אני עם נבחר, סימן שאני מעריך אותך, כי אני נבחר מתוכך. דבר נוסף, זה אומר שאני לא בא להשתלט עליך. אלא להפך, אני בא להעניק לך מן האור שלי, ואני מוכן לקבל מן האור שלך. אז כך שאני, אדרבה, מושג עם הנבחר, הוא הייתי אומר, עומד במוקד המחשבה האנושית מזה אלפי שנים.
אני איתך לגמרי, ספר נפלא של דוקטור אבי בקר, מי הוא העם הנבחר, מאבק הרעיונות הגדול בהיסטוריה, ממש הולך ופורט את התמה שאתה עכשיו תיארת, עשינו דיבייט פעם עם דוקטור תומר פרסיקו בפודקאסט, הסיפור העם נבחר, איתך לגמרי, כשאתה תלך מחר לבימת האום בניו יורק ותגיד, אנחנו העם הנבחר, זה כאילו משהו שהיית מייעץ בסוף ל...
תראה, אני חושב שנתניהו עשה את זה. גם כשהוא דיבר באום, דיבר על ציר הברכה והכללה, זה היה מובלע בדבריו. כשהוא דיבר בפני הקונגרס על זה שאנחנו בחזית מלחמת הטוב והרע, ואנחנו פועלים למענכם, הוא אמר את זה. ואדרבה, זה הסוג הנאומים שגורמים ליותר אהדה.
שאל אותך שאלה שאני שואל כל מיני שמרנים, לאחרונה ערב שגם אתה השתתפת בו עם העיתונאית הבריטית מלני פיליפס, והיא ממש מדברת את הדברים שאתה אומר, אנחנו צריכים לבוא ולעמוד ולדבר דווקא על המבצר שלנו בתור הציביליזציה היהודית שעומדת על ערכי המערב והמשפחה, וזה מקודם מבט שמרנית. שאלה שאלתי אותה שם, זה האם אנחנו לא מציירים איזושהי תמונה אידיאלית מדי של החברה הישראלית. בסוף, אנחנו דיברנו כאן על הציונות הדתית כבשורה, ציונות הדתית היא חלק, מיעוט אפילו בתוך החברה הישראלית.
נכון.
הרבה מאוד לא שם, הרבה ישראלים שישבו סביב השולחן שלנו, נגידו מתן חסידים, והרב אורי שרקי הם משיחיים, הם הזויים, הם מנותקים, מוכרים איזושהי סחורה שלא באמת קיימת. כשאתה מדבר עם בני נוח, או ששגריר ישראל מחר באום יבוא וידבר את זה, אתה לא חושש מהנקודה הזאת? כי אותי תראה, כן, אני אומר תמיד.
אני לך משהו, הגוי איננו שואל את עצמו האם הישראלי הוא עם כיפה או בלי. זאת אומרת, עבורו אתה עם השם, תהיה העמדה שלך אשר תהיה, אפילו אם אתה דתי. זאת אומרת שאנחנו רואים, אין בעל, איך אומרים, אין בעל הנס מכיר בניסו. מי שמבחוץ כן רואה את זה. כן, זה ביטוי כזה, אנשי בספר תהילים. אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה, אז היהודים, זה מה שהם אמרו, יגדיל השם לעשות עמנו, ואנחנו אפילו שמחים. כן, זה, לכן אני הייתי אומר שצריך לראות את הדברים קצת יותר מגבוה. מה אנחנו, איך אנחנו מופיעים במציאות? זה שכולם שונאים אותנו, שונאים אותנו בצורה קיצונית, כנראה שאנחנו מפריעים להם. כלומר, זה לא שבמקרה יש איזו דאגה מוסרית לכמה אנשים רעבים, למרות שבסודן יש הרבה יותר. כלומר, וברור שאין פה שום ניסיון אמיתי לראות את העובדות כמו שהן. אז זה סימן שיש פה משהו אולי אפילו פתולוגי, ואם זה פתולוגי, אז זה חשוב, זה מעניין.
אני אביא לך תנא דמסייע מפרופסור חילוני, שאתה כבר הזכרת אותו, פרופסור יוסף דן, כתב מאמר מופתי בשם מדינת ישראל כתופעה תיאולוגית, תחלת 15 כמדומני, ושם הוא באמת כותב שלא משנה מה, בין אם אנחנו אינטלקטואלים חילונים בישראל וכו', הם תמיד יראו אותנו דרך הפריזמה הדתית.
ברור.
יש לכם תכנים שעוסקים ב-19 שפות, ושמועה הגיעה לאוזני לפני הרעיון הזה, שהמסרים שלכם עובדים אצל השמאל העמוק בארצות הברית. זאת אומרת, חבר'ה, סטודנטים שמאלנים, פתאום שומעים בני נוח, והדבר הזה מעורר אצלם.
כן, יש לנו שליח.
כן,
יש לנו שליח, הרב יהודה כהן, שעובד בין היתר בקמפוסים, ויש לו הצלחה בלתי רגילה, שאנשים שינו את העמדה שלהם כלפי מדינת ישראל בעקבות הפעילות הזאת, מה שלא הצליחו שליחים אחרים לעשות.
הצלחה בלתי רגילה, אני מניח שזה משהו
בלתי רגילה, אפילו אם זה אדם אחד זה כבר בלתי רגיל במציאות של ימינו. כן, זאת אומרת, לא, בהחלט אנחנו רואים במספר אוניברסיטאות בארצות הברית, אפשר לדבר. עכשיו, הייתי אומר שיש גם דחיפה עכשיו של הממשל בכיוון הפרו-ישראלי, ייתכן שזה גם עוזר, אבל
שאלה מה הממשל שיגיע אחריו.
אבל אני חושב שאנשים מוכנים לשמוע שיח גם של אמת, או גם של מישהו שבא בשם אמת משלו. כלומר, אתה שלם ממה שאתה אומר, דבריך נשמעים. גם אם בסוף, לא, טוב, זה לא בדיוק מה שאני.
הבנתי. בוא נדבר קצת על דתות. אתה כתבת יחסית לאחרונה מסמך שמדבר על יחסה של היהדות על האסלאם. כן, נושא קצת בוער, אפילו הזמינו אותך לאבו דאבי.
כן.
תספר לי קצת על התוכן של החוברת הזאת, כן, מה אנחנו חושבים על האסלאם.
בדיוק היום קיבלתי מכתב ממוסלמים ממרוקו, שעם כל הערכה והכבוד לאותה חוברת, גם קוטל אותה נקודה אחרי נקודה. זה מאוד מעניין. אבל הוא אומר...
הייתה שם קושיה טובה?
מה?
הייתה שם קושייה טובה?
כן, 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 ברור. אתה אומר שהאסלאם פועל באלימות, הוא לא היחיד, גם היהדות פעלה באלימות. למשל, כן, שאלות כאלה. אבל מה שהיה, בעצם זו חוברת ששכבה אצלי במחשב 10 שנים. אחר כך, כשהתחילה המלחמה בדיוק, אז מישהו אמר לי, אולי תפרסם אותה. ובעצם מה שאני אומר, שהאסלאם נמצא במשבר מסוים, ויש ביהדות נתונים לאפשרות של הכרה באסלאם כדת לגיטימית למוסלמים, לערבים, אבל צריך לא לוותר על מספר דברים. א', לבטל את ביטול תורת משה. ב', ההכרה בזה שעם ישראל יש לו ברית על הארץ הזאת, שאלוהים חפץ בה. והם צריכים גם לחזור בהם מטענת התחריף, כלומר של זיוף התורה על ידי היהודים, והניחוס של כל דמויות התנ״ך אל האסלאם. זהו, זה פחות או יותר מה שיש. עכשיו,
טענות קלות ופשוטות.
אבל לא, מה מיוחד שם? שיש נתונים במסורת המוסלמית עצמה המאפשרים את זה.
כי אתה בטח מדבר, מה שגם שמעתי את אחיך הרבה פעמים, הדוקטור אליעזר שרקי, שהוא מזרחן, על כמה איות בחלקים המוקדמים יותר של הקוראן. כן, הקוראן מחולק בעצם
לתקופה של מקה ושל מדינה.
מקה ולמדינה, לפני שמוחמד היה בעצם מצביא בתקופה של מדינה. יש שם פתאום כאלה, מין איות כאלה, אני נוהג לכנות את זה, דברים שהרב קוק אמר למוחמד זוז רגע, כתב, ואז אמר למוחמד תמשיך. זאת אומרת שארץ ישראל שייכת לבני ישראל, כל שאלה כן. שיש לך איזה, אבל צריך לומר, בגלל עקרונות תיאולוגיים מסוימים בפרשנות המוסלמית, דווקא הפסוקים המאוחרים יותר מקבלים את הבחורה, ששללו את הבחירה היהודית.
כן, ברור, גם זה הם צריכים לחזור בהם. יש גם, לא, זה...
אז בסוף מה יישאר מהאסלאם, כאילו?
תראה, סך הכל היה מנגנון התפתחות פנימי בתוך האסלאם שנקרא איג'תיהד, עד המאה ה-12. הדבר הזה הייתה החלטה להפסיק אותו.
תסביר רגע לצופים שלא יודעים מה זה איג'תיהד.
איג'תיהד הכוונה, מן תורה שבעל פה, שכמו שאצלנו יש דרישת הפסוקים ואפשרות של התחדשות של ההלכה, גם אצלם הדבר הזה היה קיים, ובאיזשהו שלב הם אמרו, לא, זהו, הגענו לגמילה, מכאן ואילך לא משנים שום דבר. אמרו לי ראשי המדינה באבו דאבי, אמרו לי, זאת הייתה טעות לעשות את זה. כן? כלומר, יש חשיבה לפתוח מחדש את האיג'תיהד. או למשל...
והם יכולים לקחת אשראי מהעולם היהודי לדעתך? זאת אומרת...
זה, אנחנו יכולים לעזור להם בזה. כן. או למשל, כן, שמעתי פעם על איזה מפגש שהיה בין מוסלמים ליהודים, שאלו המוסלמים, איך אתם מסתדרים עם תמחי את זכר המלאק? אז אמרו להם, בסן חיר בלבל כל האומות. הוא רעיון טוב. כן, זאת אומרת, דברים שהם היו רלוונטיים בדור מסוים, מפסיקים להיות רלוונטיים בדור אחר. הדבר הזה... אני חושב שיש להם הרבה מה ללמוד מהיהדות, הם תקועים באיזה מין תורה שבכתב נוקשה.
סוגריים קטנות על המלאק, 7 באוקטובר גם למחשבות שונות על המימרה הזאת של חזל. אי אפשר להגיד שחמאס הוא המלאק, איזושהי המשכיות רוחנית.
ברור, יש מאפיינים המלאקיים. האם יש מאפיינים הלכתיים? התשובה היא לא.
כן.
ברור, זה, כלומר, ויש לזה גם השלכה לגבי איך, איך לפעול. ברור. אגב, גם לגבי המלאק, צריך קודם כל לפתוח בשלום, יש הרבה דברים ששוכחים.
כן.
עכשיו, גם הנקודה הזאת צריך לזכור שכשהאסלאם הופיע בהיסטוריה, זה היה 500 שנה אחרי חורבן הבית. 500 שנה זה הרבה זמן. כלומר, לא הייתה מדינה יהודית, לא הייתה פעילות של העם היהודי כישות פוליטית. חוץ מכמה שבטים בערב, אגב, שמוחמד נכנס איתם למלחמה.
בנו קיינוקה, בנו נזיר, כן.
ברור, ברור.
בנו קורייזה, כן.
עכשיו, לכן עבורם הדמות הנקראת בנו ישראל, כלומר בני ישראל, היא דמות תנכית מיתולוגית נערצת שאין לה שום קשר עם היהודים בפועל על יהוד. עכשיו פתאום...
אל יהוד זה כינוי גנאי.
כן, זה כינוי גנאי, הדימה וכו'. עכשיו, אנחנו חוזרים היום לארץ, צריך להסביר. אנחנו בני ישראל, לא היהודים. ברגע שהדבר, וזה מהדהד עמוק בתודעה המוסלמית. כלומר, כאן יש בן שיח שאלוהים רוצה בו. כן, זה לא סתם איזה מין היתר לבתי כנסיות ובתי מדרשות. לא, יש פה, בנו ישראל חזרו, ואולי יש לנו מה ללמוד מהם.
יש איזה פיל באמצע החדר שנקרא דמותו של מוחמד הנביא. עכשיו, אם היינו מנהלים את הפודקאסט הזה באנגלית, כאן אני לא הייתי אומר את מה שאני הולך להגיד עכשיו, כי לא הייתי רוצה להיות בבונקר כל חיי. אבל, אתה יודע, כאילו, הסיפור של מוחמד, דמותו של מוחמד, היא נערצת באסלאם, וכאילו אם אנחנו מחכים את אלוהים ורוצים ללכת בדרכיו, הולכים בדרכיו של מוחמד. מוחמד עשה כמה וכמה דברים לא כל כך נעים וסימפטיים, בין היתר גם ליהודים, בין היתר גם לנשים של יהודים. אפשר ממש לראות הקורלציה בין מעשי החמאס לבין מוחמד, איך אתה נכיר במוחמד כנביא? מוחמד יוכל להישאר בחזון שלך?
הם יכולים להכיר במוחמד כנביא. אני לא מחויב לזה, אבל הם יכולים להכיר בו כנביא.
אבל אתה תיתן לזה השראה כמשהו סוף.
אבל אני צריך
לזכור. אתה תיתן את הסטמפלה שלך.
למה הרמב״ם מקדיש פרק שלם בשמונה פרקים כדי להראות שמשה רבנו חטא? כי הוא רוצה לומר לך, נביא גדול ככל שיהיה, איננו חף מאיזושהי ביקורת. זה, באסלאם, מחוץ מהדמות של מוחמד אין כלום. אבל גם
הם... מעסום ענל חטא, כאילו אי אפשר בעצם...
אבל צריך... לא לי... כן, נכון. הוא נקי,
כן,
הוא...
כן, טהור מטעויות.
כן. אבל, וגם כך כל הנביאים אגב, אבל יש דבר אחד שצריך לשים לב, כל הדברים האלה שאנחנו יודעים על מוחמד, הם לא כתובים בקוראן.
נכון, מעט מה כתוב בקוראן, ולכן, בחדית, ולכן, בסיר, כן, בעיקר בסיר.
ולכן, אם הם יקבלו על עצמם שהסמכות מבחינתם היא הקוראן, וכל השאר מוטל בספק, יש אפשרות של התקרבות.
קושיה מהרב קוק. הרב קוק כתב באחד המקורות היותר מפליאים ומדהימים, אתה יודע, הייתה לו את היכולת הזאת, גם אם הוא לא למד הרבה אסלאם ולמד את המזרחנים, לכוון לנקודה. זה פשוט מדהים, גם ביחס לדתות המזרח. כותב הרב קוק על מוחמד ש... אם האסלאם לא בעצם קצת יעזוב את הסיפור התיאולוגי הזה, העילה התיאולוגית סביב מוחמד וזה שהוא לא יכול לחתור, אין לו שום יכולת התקדמות מוסרית. וזה משהו כל כך מעוגן, כאילו זה בסוף לא יהיה אסלאם אתה בלי מוחמד, בלי החדיסים האלה.
כן, אבל אף על פי שיכול להיות שיש התמוטטות תיאולוגית, אבל אי אפשר להתעלם מן הרגש הדתי המיוחד לאסלאם, שהוא לא ייעלם, בדיוק כמו שהרגש הדתי הנוצרי לא ייעלם גם מהתמוטטותה של התיאולוגיה.
ולכן החסד אנחנו... לא ייעלם והרצון להיכנע לאל מלא עוצמה
נכון,
לא ייעלם.
נכון, ולכן אנחנו צריכים לקחת אחריות על, על המשברים שיכולים להיווצר בדתות האלה, שהמשברים האלה נוצרים בין היתר על ידי הצלחתנו. ולכן אנחנו צריכים גם להיות מוכנים בבוא הזמן לתת הדרכות. אל האסלאם וגם אל הנצרות, כיצד לנתב את הרגש הדתי שהוא קיים והוא חיובי מבחינה מסוימת, לנתב אותו לדרכים יותר יצירתי, יותר טובות, אפשר לומר.
כן. אתה יודע, יש תמיד מתח כזה בדיאלוג בין דתי, שלא אני ולא אתה חובבים אותו,
נכון.
שזה מוצלח, של יש גבולות של מה שאתה יכול לומר על הדת של האחר.
כן.
זאת, למשל, בסיכום של הקורא, אני זוכר את הרב אורי שרקי, אני זוכר את הרב אורי שרקי, שהביא את הסורה המפורסמת שבה פרעו ביקש מהמן שיבנה לו מגדל גבוה עד השמיים, שזה בעצם כן. ערבוב של כנראה שלושה סיפורים מקראים, שהשתרבבו אל הקוראן בסורה כן. אחת, בפרק אחד. אתה מסוגל להגיד דבר כזה לרעך המוסלמי?
אני לא אדבר על זה מסביבה פשוטה. זה לא.
אתה מנומס.
לא בגלל הנימוס. כי זה לא נקודה מהותית. כלומר, זה שתימצא איזושהי סתירה לוגית בדברים שלהם, או שאני יכול לעשות מחקר אובייקטיבי על ההתפתחות של הדת המוסלמית.
ביקורת הקוראן וכו'.
כן, ביקורת הקוראן. זה לא נוגע למה שאני מצפה מהקוראן, מהמוסלמים. ולכן, אף על פי שאני יכול לדבר על זה, זה יכול להיות בשיחה, למנוע איך אתה מתארץ את זה, איך אתה... זה יכול להיות מעניין, אבל זה לא הנושא.
כאילו אתה אומר זה נושא לדיבייט, אבל זה לא
בדיוק,
מה שאתה
בדיוק,
מחפש.
בדיוק.
מצד שני, אני חושב שכשאתה מראה אולי לאיזה מוסלמי פתוח, עד כמה הקוראן משוקע בו ממש בבייס שלו, לא רק סיפורי המקרא, אלא גם מדרשים, כן, בראשית רבה, יש לזה עוצמה עצומה. זאת אומרת, זה לא רק שלקחתם את סיפורי התנך, גם לקחתם את ירושלים ולקחתם את החוכמה של חזל. וזה נמצא בתוך התיאולוגיה שלכם, זה לא משהו שאתה היית אומר.
כן, זה כן, בוודאי, בוודאי, אבל זה צריך להיות מתוך שאני מעריך את זה שהם לקחו את זה. זאת אומרת,
הבנתי.
אגב, הסיפור למשל של אברהם ששובר את הפסלים מופיע בקוראן.
נכון.
ומופיע בתורה.
נכון. זה לדעתי אבל שהם לקחו מדרש.
כן, זה מדרש, ודאי, ודאי. יש הרבה אגדות של רבי יהודה בן, של רבי יהושע בן לוי שמשוקעות בקוראן וכדומה.
אוקיי, האסלאם זה עבודה זרה בעיניך איכשהו היום?
לא. עבודה זרה זה לא. מה שזה, זה גורם מאוד מאוד בעייתי ומזיק.
אולי קושייה ממקור, אחד ממקורות ההשראה שלך, הרב אליהו בן המוזג, תלמיד חכם עצום, עשינו שני פודקאסטים מאוד ארוכים, הרב יצחק שורקי, על הסוגיה הזאת, על הגותו ומפעלו. הוא מצד אחד מדבר על הנצרות כקליפה של החסד, מצד שני האסלאם כקליפה של הדין. האם אין מקום דווקא מנקודות מבט קבלית כזאת, לראות באסלאם, בגלל שהוא חז רק ב... פן אחד של ההוויה, פן אחד של העולם הרוחני, של המידות, כן כעבודה זרה.
כן, הרב
קוק... הם עובדים את הדין.
ברור, ברור. הרב קוק אומר שאף על פי שמבחינה פורמלית אין שם עבודה זרה, אבל יש רוח של עבודה זרה, בהחלט. כן, אבל... הנפקא מינה מבחינתנו.
המדבריות השומם, המונותאיזם,
כן, יש הרבה שומם. כן, יהיה פעם מעניין ללקט את כל המקומות שהרב קוק מדבר על האסלאם ולנתח אותם. אבל מה שאני רוצה לומר זה שכבר כשאתה מדבר על מישהו כעובד עבודה זרה, מהבחינה ההלכתית יש לזה השלכות שלא קיימות ביחס לאסלאם.
זאת אומרת, זה משהו שאפשר
לומר אולי... זה מה שהגרתו של הרמב״ם מרבי עובדיה הגר.
כן, שמעת לנו
שורות? רבי עובדיה הגר היה גר כנראה ממקור מוסלמי, שרבו אמר לו שהוא כסיל. מדוע הוא כסיל? כי הוא טען שהאסלאם הוא לא עבודה זרה. אז הוא פנה אל הרמב״ם ושואל, זה נכון מה שהרב שלי אומר? הוא אומר, א', זה לא נכון. האסלאם הוא לא עבודה זרה. וחוץ מזה, גם אם הוא היה צודק ואתה טועה, היה אסור לו לדבר איתך ככה.
יפה. בוא נלך קצת למקומות אישיים, כמו שאתה אוהב, אתה מאוד מאוד אוהב את המקומות האישיים, אני יודע.
בטח.
כן, קצת אולי בסוף אני אנסה להביך אותך, נראה אם אני אצליח. אתה יודע, דיברנו על קודש וחול, והעולם הישיבות, והסיפור של הקה ולא. אחד הדברים הכי מיוחדים אצל דמויות תורניות שגדלו דווקא מחוץ לישראל, הזכרת את הרב זקס שפעל בבריטניה, אתה, כן, וחלק ממניטו, והאסכולה הפריזאית למחשבת ישראל וכולי, בסופו של דבר הבאתם איתכם איזשהו מטען תרבותי חדש, רחב, הוא לא ישיבתי, הוא אפילו לא יהודי במובן הצר של המילה, ושהוא נפגש עם התורה, יש איזה חידוש אחר. יש איזה משהו אחר, אני חושב שזה מה שאני קלטתי באינטואיציה, בשיעורים שלך.
ההבדל בין מזרח אירופה למערב אירופה. זה בעצם ההבדל.
נכון. אבל אתה חושב שיש לזה המשך, או שאיזשהו דור שנועד להיעלם, כי התרבות שמנה הם ינקו כבר היא לא קיימת.
תראה, אם זה בא לענות על איזשהו צורך, אז זה לא ייעלם. פעם מישהו כתב, אני חושב אפילו במקור ראשון, שתורתו של מניטו, של הרב אשכנזי, היא הייתה גדולה בזמנה, אבל היא לא רלוונטית לעולם התורה של ימינו. שאלו אותי מה אני אומר על זה.
אני חושב שזה היה מקור ראשון, זה היה בסרוגים, לדעתי בן דוד של הרב זיני. הרב יוסף יצחק זיני,
משהו משהו ש...
טוב, לא משנה. לא נסבך אותך.
ואני, שאלו אותי מה אני אומר על זה. אני אומר, מי שיקבע אם זה רלוונטי לדור, זה הדור. הם יקבעו. כן? אם יש צורך בתכנים האלה, ואני מרגיש שאכן יש צורך בהם, אז הם יישארו, הם יונצחו, ואם לא, אז לא. בסופו של דבר, לכל משנה יש זמן הפריחה שלה. ויש גם זמן הדעיכה. כעת אני חושב שהתכנים האלה שאתה מדבר עליהם, אסכולה הפרוזאית וכדומה, הם דברים הנדרשים, ולכן הדור גם מתחבר אליהם.
מעבר אבל זה רק לאסכולה הפריזאית, כן, התורות של אנדרי נהר ובנו גרוס, שהם פחות מוכרים, והם חלק מדעתי מהדבר המדהים הזה, יש איזושהי עוצמה, בן אדם בא מתרבות אחרת, מגיע לכאן, מביא את הכל באיזושהי סינתזה רעיונית מדהימה, זה משהו שקורה סביבך, אתה רואה אותו כמו שיכול לצמוח גם מתוך ארץ ישראל, או שזה...
תראה, אני רואה שאפילו אתה בא לראיין אותי בנושא הזה, זאת אומרת, זה כנראה שזה מטריד אותך. זאת אומרת, יש בהחלט בציבוריות הישראלית מופתעים לפעמים מרוב פרובנציאליות שאומרת, זה לא יכול להיות שרב יודע מי זה קאנט, פתאום שומעים, כן, זה מעניין, אז אתה יודע על זה? אני צריך, פעם היה לי תלמיד במכון מאיר שהלך ללמוד מחשבת ישראל באוניברסיטה. וזה ערער אותו בגלל שאמרו לו, תסתכלו בפסוק 7. כן, זה הוא לא היה רגיל לזה. ואז הוא בא אליי עם סיפור שלם, שאתה יודע מה הם אמרו על בעל החותם מתבקש? אמרתי לו, נסוס. כלומר, כשאותו קצין רומאי מחפש את רבן שמעון גמליאל ואומר, בעל החותם, אז הרב שטיינזלץ יש לו הערה קטנה שם, שבלטינית נסוס, נשיא, זה חותם. כן? נשיא, אז הוא ביקש את הנשיא, את רבן שמעון גמליאל. אז אמרתי לו, נסוס, אז אתה יודע את זה? זה הרגיע אותו.
כן. בוא נגיד האמת, יש קושיות קצת יותר רציניות שהמחקר הביא בעצם על העולם היהודי, וכאן אתה ממש הרמת אלי הנחתה לשאלה האחרונה שלי, ואז נעבור לשאלות של עוקבים מהפייסבוק, ובכלל אנשים ששלחו לי ככה נעבור לשוט יותר מהיר. יש לך באמת עשרות שנים של הוראה, של עיון, של כתיבה, עשרות אלפי שיעורים, באמת זה משהו מטורף. וזה נראה לפעמים שהכל אצלך מאוד מאוד סגור. אתה יודע הכל, הכל כאילו פשוט בתוך איזשהם מסגרות, תבניות, מסודר, אתה שולף את התשובות. יש לפעמים איזשהם סדקים כאיש אמונה, כאדם חושב, זה יכול להיות אולי, אתה יודע, אתה עוסק בהגנה על היהדות. יש איזשהם שאלות שהם, וואלה, אין לי ממש תשובה טוב,
קודם
טובה.
קודם כל, אני לא יודע הכל, אני יודע הרבה. דבר נוסף, אני לא סגור, אני מפשט. כלומר, אחד האתגרים הגדולים של מי שמלמד יהדות, או בכלל מלמד מחשבה כלשהי, זה לדבר על תכנים עמוקים, באופן שזה פורס את הדברים לפני השומע. זה, שזה, יש לי כישרון כזה, אבל זה לא שאני...
נכון, לא, סגור אתה לגמרי, סגור אתה פתוח לא. לגמרי.
עכשיו, האם יש סדקים בזהות שלי? תשובה, ודאי. מי אין לו? כלומר, מי שיטען, הכל ברור אצלי, אני חושב שהוא משקר.
עכשיו תשתצטט הרב קוק, מה שברנר אמר עליו, כן.
שהוא הכיר את הנפש שלה, של האחותה, כן, אפשר לומר. אני לא חושב שאצל הרב קוק היו סדקים דווקא. אני חושב שמרוב היקף, אז הכל היה כלול לצורך. איך הוא אומר על הכופרים? אם הם היו באים אלינו, היינו פותרים את שאלותיהם בקל. כן, כנראה, לכן הוא אומר, הם לא בסדר.
כן. לא, ודווקא הוא אמר על האיגרת שברנר כתב, אז הוא אמר עליו שבאמת הנפש שלי היא קרועה.
כן, אבל הקרועה של הרב קוק...
ויש דברים כן, הפתורים אולי.
כן, אבל הקרועה של הרב קוק זה לא קרע של... הוא מסתפק בין אמונה לכפירה. זה לא הסגנון, כן. ואני חושב שזה לייחס לו דברים שהם לא נכונים.
כן.
כן. אבל אם תשאל, האם יש אדם בעולם שלא שואל את עצמו שאלות באמונה? התשובה היא כן. ולכן, אדרבה, כשאני רואה תוכן, שמתנגד למה שאני אומר, אני מתייחס אליו ברצינות, אולי הוא צודק.
איזה ספר כפירה, נגיד, הוא ספר שהכי... אתה אומר, וואלה, הוא ספר חזק, הוא ספר
של הטובות. אלמדי.
אלמדי?
כן, זה ספר שכתב ארי אלון, האח של הרב מוטי והרב בני.
כאילו, אלמהדן זה כאילו?
לא, אלמדי. אלמדי ברך ירוטה, כן?
אוקיי.
כן, אלמדי.
טוב.
כן, ספר כפירה, נפלא לדעתי, זאת אומרת, מעניין, מאתגר, מלא תוכן.
אתה יכול לזכור איזה נקודה, נגיד, התגרה אותך שם?
כן, למשל, הוא מספר כיצד יום אחד הוא קמתי בשבת בבוקר והרגתי אותו. את אלוהים.
את אלוהים.
כן, ברור. והוא אומר, וזה היה, כי כל פעם היה שם החוט של העירוב, ורציתי לקרוע את החוט הזה. כן? כלומר, זה, כלומר, התביעה לעולם רחב יותר. וגם יש לו ביקורת, טוב, עמוקה מאוד על הליטאיות בעצם, שזה העולם שבו הוא גדל. ואני זוכר ש...
עכשיו נראה לי, אתה יכול להבין אותו.
כן, כן, בהחלט. הרב בני אלון מילי אמר עליו פעם שהמכנה המשותף של כל הבנים של הרב, של פרופסור מנחם אלון, זה אהבת הלימוד. כן. ואני חושב דווקא זאת נקודת השבר שלו, שיש הבדל בין ללמוד לבין להאמין.
מעניין. כן. יש איזושהי שאלה יותר קיומית שמציקה לך, שאתה לא ענית עליה, או משהו שאתה מרגיש שהוא... יש פה איזה, בסדר, נגיד תורה מן השמיים, אנחנו מכירים את הוורטים, את השיעורים שלך בנושא הזה.
מדי פעם אני מקבל מיילים של קושיות על זה וכדומה, כן. האם יש משהו שמאתגר אותי? תראה, אני אומר שכל אדם חי עם איזושהי שאלה. כן? כלומר, אם תגיד לי מהי השאלה שלך, אני יודע מי אתה. ואני שואל את עצמי שאלה שעדיין לא פתורה. במה אלוהים משחק? מה הוא רוצה? מה מסתתר מאחורי כל הדברים שהוא עושה? אפילו בתורה. כן? כלומר, אני חושב, יש מקובלים שדיברו על השעשוע העליון. כן? כביכול אפשר לראות את כל המציאות כולה כאיזה מין משחק, מזמותי חתן וקלה, קוראת לזה הגמרא במסכת חגיגה. וזאת חידה בשבילי.
וואו, חתיכת שאלה.
כן, נו.
ויש לך איזשהו מוצא, מזור,
כיוון? אני חושב שאחרי 120 יהיה לי שם הסברים. אז
תחלף רגע בתפקידים, אם אני הייתי רב קלאסי, הייתי אומר לך, נו, ונמר עם גדי ירבץ, ואנחנו הולכים לגאולה השלמה.
כן, ותסביר לי מה זה נמר עם גדי ירבץ.
בסדר, לא צריך להסביר לך בפסוקים, יש שלמות קוסמית והרמוניה ותענוג.
מי לא שואף לשלמות, מי לא שואף לאושר, להרמוניה פנימית?
כולם שואפים. אני אפנה אותך לשיעורים של הרב אורי שרקי, שדיבר על זה ש מדרשים מדברים על זה שלעתיד לבוא אנחנו נטייל עם הקדוש ברוך הוא.
ברור, ברור.
יש הבדל בין הליכה לבין טיול.
אכן כן, אכן כן.
פתרתי לך את ה...
תודה רבה.
מזל שהגעתי. יצאנו פה עם איזה משהו.
יש לך את הטלפון שלו?
כן, בטח. טוב, סבב, שוט, שעוקבים ככה, שאלו שאלות גם בעמוד הפייסבוק שלי וגם בכלל פנו אליי. אז
דע לך שאני מאכזב הרבה בשוטים.
כן?
כי אני עונה בקצרה.
אני יודע, לא, עכשיו זה המטרה שאנחנו נענה בקצרה. אנחנו מעלים הילוך. למה לא הלכת על דוקטורט? האם אתה מתחרט על זה? והאם היית הולך על זה היום? מה היית לומד?
אני לא מתחרט על זה בכלל, בגלל ששמתי לב שהעבודה האקדמית דורשת לבזבז זמן על הרבה דברים. למשל, אתה צריך להביא ביבליוגרפיה. אתה צריך לדאוג לפונט, אתה צריך להגיש את זה במועדים מסוימים, אתה צריך לקבל הוראות מהמנחה, תעשה ככה ותעשה... די, אני אוטודידקט. עם היתרונות שיש לזה, כי אני לומד מה שבא לי, מה שמעניין אותי, ועם החסרונות של זה, שיש תחומים שלמים שנשארים מאפילים.
זה החיסרון שבזה? זאת אומרת, דווקא אדרבה, אם אתה אוטודידקט, אתה מקיף הרבה.
אבל יש מה שאתה לא מקיף, כי אתה לא נמשך אליו.
זה תמיד נשאר, אתה יודע, אבל אני חושב שאולי החיסרון זה שיטתיות, לא? כאילו,
ברור.
דיברנו מקודם על הסיפור של מדעי היהדות וכו', בסוף יש כן איזושהי... התמחות.
אני לא אמרתי שאין יתרונות. ודאי שיש יתרונות למקצוע האקדמי. אבל אצלי זה יבוא על חשבון דברים אחרים. החירות הפנימית, זה קצת תואם את מה שרגילים לומר עליי, שאני אפשר לכם לשים לשום קטגוריה.
אתה לא חושב את זה לפעמים שאולי אם היה לך דוקטורט או פרופסורה, היית משפיע יותר, נגיד בעולם?
אני חושב שהייתי משפיע.
אתה רוצה ליצור בעולם, נכון?
אני חושב שהייתי משפיע פחות.
פחות?
כן.
מעניין. טוב, עוד שאלה. אתה לא נח.
אז יודע שהרב יהודה אשכנזי, היו קוראים לו לפעמים פרופסור אשכנזי.
נכון. ואז שאלתי ספי גלצלר, הוא פרופסור? אני לא, זה לא תואר כבוד כזה.
כן, דבר נח.
אתה לא נח. אתה לא חש צורך לצאת לחופשת סקי באלפי מדי פעם, אתה על טורבו. האמת, אני באמת, אני רואה אותך, תשמע, אתה כל פעם, אתה בא חד. ואתה עושה המון דברים, ואתה כאילו כל הזמן על 100%, זה מדהים. אבל לא צריך לפעמים כאילו איזשהו, או שכן יש.
תראה, לפעמים קרה לי, בזמן האחרון, הצלחתי גם להשתעמם.
יש לך זמן להשתעמם?
מעט מאוד. אבל זה בועות מעניינות. גם השעמום, יש לך מה ללמוד ממנו.
טוב, יפה. נושא שבו הוא הבין שהוא טעה ושינה את דעתו. תן לנו אחד.
טוב, רגע. דבר שבו שיניתי את דעתי.
קח את הזמן.
כן, נושא הגיור. פעם הייתי מהמחמירים בנושא הזה, היום אני מהיותר פתוחים בנושא הזה.
תפרט בעוד שתי שורות.
לומר, יש איזו נקודה מאוד משמעותית בגיור, והוא ההזדהות עם עם ישראל. עכשיו, זה שאדם, כשהוא מתגייר, לא מרגיש צורך מיידי להיות דתי, זה לא אשמתו, זה אשמת החברה הישראלית שהיא מסורתית. זאת אומרת, אני יכול לקבל את זה שאדם מזדהה עם עם ישראל, והגיור שלו הוא גיור אמיתי. גם אם הוא עוד לא הבין, לא הסבירו לו את הצורך בשמירת כל המצוות.
אפרופו גיורים דרך הצבא וכולי. מתי קולין חברנו שואל, אם היית רב ראשי, מה ההחלטה הראשונה שהיית מקבל?
הייתי
מתפטר, סתם.
לא. הייתי מגדיל בצורה משמעותית את מספר הדיינים.
למה?
בגלל שחסרים דיינים. ואגב, חסרים גם שופטים במדינת ישראל. ברגע שיהיו הרבה דיינים, נוכל להנגיש את היהדות לציבור הרחב באופן לא מאיים.
מעניין. האם הרב קורא סיפורת? האם יש ספר שהוא נהנה ממנו במיוחד? איזה ספר שהוא לא ספרות תורנית או הגותית השפיע עליו?
הנסיך הקטן.
וואי, ידעתי שתגיד הנסיך הקטן, ואתה אגיד לך, אל תגיד הנסיך הקטן. לא, כי זה התפרסם כבר, את
הדמית
עם הרב חיים נבון וכו'.
בואו, 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 בואו. בואו, כן. כן, ספר ההיסטוריה שכתב וולטר.
טוב, אני אוותר לך, לא מה ש... סיפורת, עכשיו?
זה לא סיפורת. אתה רוצה סיפורת. כן, כן, בואו נמצא לך. סיפורת. כן. יש ספר של עמוס עוז, סיפורים תנכיים קצרים, שכחתי את השם שלו. יש לו על יפתח הגלעדי. יש לו שמה...
מעניין.
כן, יש לו פרק מאוד מעניין. גם יש לו גם פרק על על זה על גיבור שאמר לא בדיוק גיבור על קצין שהוא בן קיבוץ ש איך הוא מת בתאונה קיצור
טוב מעניין כן, מעניין כן. אם לא היית רב מה היית עושה בסוגריים יש לי ניחוש אפשר
דבר
מדריך טיולים
עשיתי את זה באיזושהי תקופה. אני חושב שאני התלבטתי בזמנו עם להיות גנן.
ומה קרה שהכריע את הכף?
שהיו צריכים אותי.
הבנתי. וואו, שאלה מעניינת מאוד. אני מקווה שזה לא ירתיע אותך. בעקבות פודקאסט עם אליעזר שרקי על מניטו, שהיה מייחד ייחודים בביתו. האם גם הרב עושה פרקטיקות כאלה, קבליות?
אם אתה מגיד שלהתפלל זו פרקטיקה קבלית, אז כן, אני מתפלל.
הבנתי, אתה רוצה להתחמק מזה. מה דעתו על מוזיקה קלאסית ועל מוזיקה בכלל? האם יש מלחין מועדף?
טוב,
באמת, צריך לשמוע מוזיקה קלאסית? כאילו זה קורה?
כן,
באמת?
כן.
באמת? כן. מתי, באיזה סיטואציות?
כשבא לי, כשיש לי זמן.
וואלה.
כן. אני לא יכול לשמוע מהרדיו. כן, כלומר, שיש לך באמצע פעילות, יש לך איזה מין רקע מוזיקלי. אני יותר מדי מכבד את המוזיקה, בכדי להפוך אותה לרקע. מלחין מועדף?
כן.
בטהובן.
בטהובן, מעניין. מה היה של הרב צוקרמן, אתה יודע?
לא.
דעתי שופן.
שופן.
שופן, נכון. הוא אמר את זה ברעיון מאוד מאוד קדום שהיה לי, מלעזר שטורם, ממש משנות ה... האם היה לממשלת ישראל לעמוד לימין האוקראיני מתחילת המלחמה שלהם, ולא לחכות עד עכשיו? ולהימנע מאמירה מוסרית ברורה.
מדינת ישראל עזרה לאוקראינה מההתחלה של המלחמה. באופן סמוי, מתחת לפני השטח. אז כך שהשאלה לא נשאלת.
לא, מבחינה אבל כאילו לבוא אנחנו מדינת ישראל, עם התנך, חזרנו להיסטוריה, יש לנו אמירות מוסריות ברורות וכו'.
יש לנו גם אינטרסים.
הבנתי. אני מניח שהפעילות עם בני נוח חושפת את הרב לדתות אחרות, אם יש משהו שאפשר ללמוד מהן ולא רק מהאברהמיות.
כן.
כן, מה? כן. שורה?
כן, למשל, מהטאויזם יש הרבה מה ללמוד על ההרמוניה הפנימית של הקוסמוס.
ההרמוניה הפנימית זה קל, ויפאסנה, אפשר ללמוד?
כן. עכשיו, הבודיזם הוא מלמד לאן יכול להביא הייאוש. לאן הייאוש יכול להביא אותך. כן.
הייאוש אז... המוחלט שם שם.
כן, כן.
שאלה מורכבת, אבל בכל זאת, אלעד וייטמן, דעתי גם אתה מכיר אותו, כששומעים את הרב יש נטייה להרגיש שהכל פשוט, ברור לא מורכב, לדוגמה בפודקאסט עם הרב שמואל אליהו, הכל נשמע ללא תקלות, ללא שברים. מה עושים עם השברים שבמציאות, עם המציאות נפולה, עם דברים לא עובדים? וכשאלה, שמעתי שהרב אשכנזי לא לימד את תורות הקודש ג' אחרי השואה, האם זה נכון ואיך הוא מבין את זה? בתמצית, מה עם הדרמה? אצל הרב לא תמיד מרגישים את הדרמה, הכל במנוחות. אצל מניטו אני חווה את הדרמטיות והחשש.
יפה, אני חושב שזה תיאור נכון.
רגע, אורות הקודש ג' זה נכון אגב?
לא, אני לא יודע. לא.
איך ניתן להגיד בביטחון כזה שלא יהיה חורבן שלישי? ולמה זה חשוב בכלל? האם זה לא עלול לגרום לאנשים לתמוך במהלכים הרי אסון?
זה מאוד חשוב לדעת שאנחנו חזרנו לכאן לנצח. כי זה נותן לנו ביטחון. וזה אכן מסוכן.
שביעי באוקטובר לא סדק משהו קטן בזה?
לא, ממש לא.
לא?
לא, מה שנסדק, זה, וזה אני חושב שאמר את זה איש פוליטי סעודי, שזה סדק את הרעיון שמדינת ישראל היא מבצר שלא ניתן לפרוץ אותו.
האם אתה חושב שיש לבצע רפורמה מקיפה בהלכה שתתאים לארץ ישראל, שנשלטת על ידי היהודים, זאת ריבונות יהודית, במקום ההלכה הקיימת שמתאימה לקהילות קטנות?
המושג הלכה חדשה הוא מושג נפיץ. אבל התפתחות פנימית של ההלכה, יש לזה מנגנונים שקיימים בהלכה עצמה. טוב. כשהמנגנון העיקרי, הקמת הסנהדרין.
וואו, בדיוק שאלה על זה.
אני אגב
כן.
שאלתי בזמנו את ידידיה.
ידידיה שטרן.
כן, פעם ידידיה שטרן דיבר איתי על הצורך בהתפתחותה של ההלכה, אז אמרתי לו, האם אתה בעד הקמת סנהדרין? הוא אמר, בוודאי. אמרתי, אתה מוכן שזה יהיה בלשכת הגזית? ואז הוא גמגם.
אפרופו, הקמת בית מקדש שלישי, אתה חושב שצריך לחכות לתנאים? אתה חושב שצריך לרוץ לשם?
זה בכלל לא משנה.
למה?
כי הוא ייבנה כאשר התנאים ימולאו.
הבנתי. טוב, שאלה על הסנהדרין. כל עוד אנו כל כך מחולקים לקהילות, מנהגים ונוסחים שונים, כן, ספרדים, אשכנזים, אין באופק אפשרות להסכמה רחבה להקמת סנהדרין. נראה שהרב קוק התנגד לייחוד מנהגים ודאג לשימור הפירוד בתוך העם. לדוגמה, שאלת השחיטה מול הרב עוזיאל, אם אני זוכר נכון. כיצד ניתן להסביר זאת?
אין שום סתירה בין ריבוי המנהגים לבין הקמת סנהדרין. אדרבה, אם אתה רוצה אחדות, אתה צריך לדעת לכבד את השונות. כן, אמרתי לאחד הרבנים שאמר שצריך לאחד את המנהגים, אמרתי לו, אתה מעודד שנאת חינם. אמר, למה? אמרתי לו, כי אם התנאי כדי שנוכל לאהוב, שאנחנו נעשה אותו דבר, זה סימן שאתה שונא אותי בשונותי.
שאלה של רב, אתה יכול לראות מה השאלה. האם כשהרב מדבר על לימודי אמונה, הוא מודע לחיסרון, שאני פשוט שואל את זה במילים אחרות, לחיסרון שיש את זה חלק מהתלמידים שלו, ביחס לעדיקות, לשמירה בהלכה?
אני לא רואה את זה הסתירה. הרי אם אתה רוצה לשמור את ההלכה באמת, אתה צריך להגיע לגובה של אמונה מאוד מתאים לכך. זה מזכיר לי קצת את האמירה שעכשיו הולכת ברשת, שצריך לבנות את המקדש לבני בית המקדש. כן, אז אפשר לומר זה אותו הדבר.
הרב יוסף קלנר עשה פודקאסט על תמיר דורטל.
כן, כן, ברור. אבל אני חושב שהוא צודק במובן הזה, שהיום אתה לא יכול להביא לתנועה גדולה של אנשים שיצטרפו אל הכלים עם עיניים אורות.
אתה יודע, היו טענות כאלה ביחס גם למניטו, שבסביבה שלו בסוף יש איזה משהו שהוא משדר, כאילו העיקר זה האמונה, העיקר זה המחשבה, זה התוך. המצוות זה משהו שהוא בסדר, הוא נמצא, הוא קיים, אבל...
זה מה שאמרו גדולי ישראל לכל דורותיהם. כן? הרמב״ם למשל. וגם יש שאלה ש...
רמב״ם במורה נבוכים.
לא, גם ב...
פתיחת המורה נבוכים.
לא, גם בהלכות יסודי התורה. כן, אבל ב... הנציב מוולוז'ין נשאל במשיב דבר. שאלו אותו, יש לנו שני רבנים למנות לקהילה. אחד, הדעות שלו נכונות, אבל בהלכה הוא לא כל כך יודע. השני, הוא גדול בהלכה, אבל הדעות שלו לא כל כך נכונות. אז הוא אמר, תיקחו את זה שהדעות שלו נכונות.
וואלה, יפה. איך מיישבים את אמירתו של הרב? עיקר חידוש של היהדות זה שיש קדושה בפוליטיקה ולא רק בעניינים דתיים. יש לנו 12 שבטים ולא 12 שליחים. עם ההפרדה שיש גם משנת הרב עצמו בין מעמד הכהן, המלך, גם בהתאם, בכלל הייתי אומר אולי לפרשת המלך בספר דברים, הפרדת הרשויות, זה לא מה שהיינו צריכים ללמוד ממונטסקיה. אז איך זה בעצם מתחבר ביחד?
לכל ישות חיה יש איברים. ולכן אין שום פלא שיש מלך וכהן וסנהדרין וכולי, כשהמיוחד הוא שהשראת השכינה איננה דרך הסנהדרין לבדה, אלא גם דרך המלך.
מה הפרויקט הבא? שאלה אחרונה. ספרים שאמורים לצאת?
כן, אנחנו עכשיו עובדים על הכרך השני של הפירוש על בראשית. זה מתנהל קצת בעצלתיים מכל מיני סיבות טכניות. בהחלט אחת המטרות בטווח המתקדם זה קוגרס עולמי של בני נוח, ושבו יוזמנו גם ראשי המדינה. ויש עוד פרויקט מאוד משמעותי, אני רוצה להקים מרכז עולמי לכל הפעילות של ברית עולם בירושלים, ויש צעדים ממשיים בכיוון.
יפה מאוד. הרב שרקי, אמרתי שכנקודה אחרונה אולי כדאי שלפני שאני אביך אותך, תזמין אנשים, יש איזשהו ערב מיוחד שקשור גם לבית ספר חוכמת האמונה, גם לסיפור של בני נוח, פעילות שלך,
כל הפעילויות, דינר. כן, כל הפעילויות, אנחנו רוצים לקדם את הפעילויות האלה, בין היתר דרך דינר, גלה, שאנחנו מארגנים בירושלים, ב-9 בספטמבר, ט"ז באלול, במלון רמדה, אפשר פשוט להתחבר לקישור כדי להירשם, אנחנו מקווים שדרך זה אנשים גם יכירו את הפעילות וגם ירצו לקדם אותה.
יפה, נתן גושן מגיע.
נתן גושן מגיע, ציפי חוטובלי, דרור עידר, אני מקווה שגם אנטולי שרנסקי יוכל להגיע, לא בטוח. בכל מקרה...
זה לא רק סלבים, זה גם סלבים שהם מחוברים, מה שנקרא, למשנתך.
בוודאי, בוודאי. אנחנו מיודדים, אנחנו גם פועלים ביחד.
כן. הרב שרקי, לאחרונה היינו באיזשהו, מזה נסיים באמת, היינו באיזשהו ערב עם כל מיני אנשים חשובים, נקרא לזה מאנש, אינטלקטואלים, עיתונאים, ובאמת אחד הדברים היפים שראיתי זה שכל הזמן אנשים פונים אליך, זאת אומרת, היית באמת בקרב אנשים שגם הם ידועים ובעלי פודקאסטים וכו' וכו', אבל באמת אני, כשאמרתי את זה לעצמי, אמרתי, יש כאן מופע מאוד מאוד מיוחד של ענווה, שהיא מושכת מאליה כבוד. זה באמת באמת היה מעורר השתאות, ורואים את העדוות של התורה שלך, פשוט פועלות במרחבי החברה הישראלית, יום אחד שווה לראות כמה אנשים, אפילו אנשים שהזכרנו בשיחה כאן, מושפעים מהתורה שלך ופועלים בעקבות זה, פשוט מהשיעורים שנמצאים, וזה פשוט זכות גדולה, ואנשים אומרים כל הזמן, אני לומד מהרב שרקי חוכמה. אז אני אומר, לא, אני לומד ממנו ענווה ודבקות בתורה. היכולת הזאת, ממש שורה אחרי שורה בשיעורים שלך במכון מאיר.
טוב לשמוע, תגיד לי עוד דברים כאלה, זה יביך עוד קצת.
אנחנו נסיים פה, ואני אגיד לך עוד המון דברים כאלה. הרב אורי שרקי, תודה רבה.
תודה רבה, שלום.
תודה, תודה.